ערב טוב. היום אנחנו נעסוק בסוגיה רצינית שננסה להתמקד בנקודה העקרונית ובהשלכות היסודיות של הסוגיה. אפשר לומר שכשאנחנו פותחים את ספר שמות, ספר הגאולה כפי דעת הרמב"ן, אז בעצם אנחנו פוגשים הרבה התחלות. התחלה ראשונה של עם, התחלה של מנהיגות, התחלה של גאולה, התחלה של שכינה, הרבה התחלות. הייתי רוצה לעסוק היום ברשותכם בנקודה אחת אבל מאוד מאוד עקרונית, ביחס לסוגיית ההתחלה מצד המנהיגות. זאת אומרת, לפחות נקודה אחת שקשורה למנהיגות של משה, ולנסות להקביל אותה בעיקר למנהיגות יהושע. משה הוא הגואל הראשון, אבל הוא לא מכניס אותנו לארץ ישראל, לעומת יהושע, שהוא, אם אפשר לומר, תלמידו של משה, משרת משה, אבל הוא כן מכניס אותנו לארץ ישראל. וגם לגעת באיזושהי נקודה שקשורה להבדלה, להבחנה, לא רק בין משה ליהושע, אלא גם בין משה לאברהם. אז אין ספק שהפעם הראשונה שבה אנחנו פוגשים את ההתגלות האלוקית למשה רבנו היא כידוע במעמד הסנה, וכאן אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין. אני אקרא קצת פסוקים לפני שניכנס לדף שלנו. תחילת פרק ג' בספר שמות. ומשה היה רואה את צאן יתרו, חותנו, כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. יש הרבה שאלות על הפסוקים האלה, אבל כרגע זה לא המוקד שלנו. אם כן, זה המעמד שמשה רואה. ואז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. ויאמר משה, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא עבר הסנה. ואז וירא השם כי שר לראות. עכשיו שימו לב. ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר, משה, משה, ויאמר, הנני. לא בכל מקום פגשנו שהקדוש ברוך הוא קורא לאדם, הוא קורא לו בשם כפול. פעמיים משה, מה היה רע אם הוא היה אומר לו? ויאמר, משה, ויאמר, הנני. למה צריך להגיד פעמיים? ויאמר, משה, משה. מה התוספת של המשה השני? ואם תגידו, מה זה משנה? זה משנה. כי למשל, אצלנו במקור 2, סליחה, במקור 3, בסוף פרשת וירא, בפרשת העקדה, כשאברהם אבינו אוטוטו חס ושלום שוחט את יצחק, שם הקדוש ברוך הוא גם מתגלה אליו דרך המלאך, ואז כתוב, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ויאמר אברהם אברהם, ויאמר הנני. גם פה פעמיים אברהם. אבל הכלי יקר שם לב להערה מאוד מעניינת, או יותר נכון, לא הייתי אומר כלי יקר, אנחנו נראה רב חיים מוולוז'ין סביב הרעיון של הכלי יקר, שם לב להערה מאוד מעניינת, שכשהקדוש ברוך הוא קרא למשה, לא הייתה הפסקה בתאמים בין שני השמות, בין שתי הקריאות, אלא הוא קרא לו משה משה. אבל כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם, שם יש הפסקה, פסק, בין האברהם הראשון לאברהם השני. אם נקרא רגע את הפסוק לפי ההתאמה, ויאמר אברהם אברהם. תגידו, מה זה משנה? אז תכף נראה, כנראה שזה מאוד משנה, אבל זה לא העניין המרכזי שלנו כרגע. בכל אופן, הפסוק המרכזי שאנחנו רוצים להיכנס אליו, אם כן, הקדוש ברוך הוא קורא למשה רבנו פעמיים, ויאמר הנני, מקור אחד פסוק A, ואז נאמר הפסוק הידוע, ויאמר אל תקרב אלום, של נעליך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אם רגע נחלק את הפסוק, מה בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לו? קודם כל, אל תקרב הלום. אם הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תקרב, אז אב אמינא הייתה שמה? שהוא כן יכול להתקרב. כן, אל תקרב הלום. של נעליך. נעליך, לשון רבים. בניגוד למשל, לגילוי של המלאך ליהושע, ערב מלחמת יריחו, בפרק ה' במקור 2 אצלנו, שם נאמר כך, ויאמר שר צבא השם אל יהושע, של נעלך מעל רגליך. אם כן, כבר הבדל ראשון בין הורדת הנעליים של משה להורדת הנעליים של יהושע, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה להוריד שתי נעליים. אנחנו מתחילים להבין קצת את הכותרת. אני חוזר שוב. של נעליך, נעליך לשון רבים, שתי הנעליים שלך. לעומת זאת, אצל יהושע כתוב של נעלך. כלומר, אם משה רבנו צווה להוריד את שתי נעליו, יהושע צווה להוריד רק נעל אחת. של נעלך. אם הגענו כבר לפסוק בספר יהושע, אצל יהושע לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, שהמלאך אמר לו, שר צבא השם אמר לו, אל תקרב עלו. אלא מיד, ויאמר שר צבא השם אל יהושע, של נעלך מעל רגליך. לא כתוב אל תקרב עלו, של נעלך. אם כן, הבדל ראשון, למה אצל משה כתוב אל תקרב עלו, אצל יהושע לא? הבדל שני שהוא מרכז הסוגיה שלנו היום, למה אצל משה רבנו הציווי היה להוריד שני נעליים? נעל אחת, שתי נעליים. ואילו אצל יהושע רק להוריד נעל אחת? אני חושב שאם הייתי עכשיו יושב כאן בכיתה הזאת, באולם הזה, והייתי שומע את המשפטים האלה, זה היה נראה לי כמו איזה קומיקס. הוא מוריד שתי נעליים, מוריד נעל אחת. מה זה הסיפור הזה? זה כל כך חשוב. תכף נראה שזה מאוד מאוד חשוב. וההבדל השלישי, שאצל משה רבנו נאמר, למה צריך להוריד סליחה, את שתי הנעליים? כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. אצל יהושע כתוב כמעט אותו דבר. מה כתוב אצל יהושע? כי המקום אשר אתה עומד עליו, חסרה רק מילה אחת. אדמת. לא כתובה מילה אדמת. כתוב קודש הוא. אם כן, הסוגיה שאנחנו רוצים לברר היום, מדוע משה רבנו היה צריך לחלוץ שתי נעליים בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו כמנהיג וגואל ישראל ביציאת ממצרים הראשונה, ומדוע לעומת זאת יהושע בן נון היה צריך לחלוץ רק נעל אחת, והוא המנהיג שהכניס אותנו לארץ ישראל ולא יהושע. טוב, זה נשמע פרט טכני, הורדת הנעליים, אבל תכף נראה שזה כנראה מאוד עקרוני. ועוד הערה, כמו שהזכרנו מקודם, שננסה קצת להתעכב עליה, מדוע בקריאה של הקדוש ברוך הוא לאברהם יש הפסקה בין שתי הקריאות, אברהם, אברהם, לעומת הקריאה למשה אין הפסקה. פעמיים ברצף, משה, משה. בסדר, אם כן אני חוזר על ארבעת השאלות שלנו. א', מדוע הציווי למשה להוריד שתי נעליים וליהושע נעל אחת? מדוע יש ציווי למשה לא לקרב עלו וליהושע אין? מדוע אצל משה כתוב, המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, אצל יהושע כתוב קודש הוא, לא כתוב אדמת קודש הוא? ומדוע בקריאה למשה אין הפסקה בין שתי המשהים, לעומת זאת בקריאה לאברהם יש הפסקה? רואים בתאמים. פה במחשב משום מה אין תאמים. אבל בהתאמה, על פי התאמים יש הפסקה. אברהם, אברהם. איך? לא, רגע, אם אתם לא מאמינים לי. אתם רוצים להעביר את החומש עכשיו לראות? בבקשה, אפשר להעביר... לא, אבל זה שמות. הם רוצות לראות את ההפסקה אצל אברהם. תאמינו לי. בדקתי באינטרנט. בדוק. טוב. אז אנחנו כדרכנו מתחילים בכלי יקר. ניגע קצת בכלי יקר, נעשה איזשהו סיבוב נפלא מרבנו בחיה וברוח החיים, פירוש רב חיים מוולוז'ין למסכת אבות, שדרך אגב המקבילות לו יש גם בנפש החיים. אחרי זה נחזור לכלי יקר, ואז כמובן אי אפשר בלי הרב קוק להשלים את הסוגיה. טוב, בואו נתחיל. מקור ארבע. אם כן, הנושא שלנו, האם האידיאל, האם אנחנו, אחרי שנבין מה זה נעליים בכלל, ומה זה שתי נעליים, ומה זה נעל אחת, וכנראה שצריך לחלוץ קצת את הנעליים, האם אנחנו צריכים לחלוץ שתי נעלינו, או רק נעל אחת? זה הנושא של השיעור שלנו היום, ואני חוזר שוב. הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא התגלה ליהושע, הוא במעמד הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, של נעליך. או יותר נכון, נעליך. טוב, אז בואו נתחיל. סליחה, מקור ארבע בכלי יקר. אם כן, אצל משה נאמר, של נעליך בלשון רבים מעל רגליך. אומר הכלי יקר, נתעוררו המפרשים בכמה שינויים שבין מראה זו ובין המראה של יהושע. כי כאן נאמר, של נעליך, שניים במשמע. ואצל יהושע נאמר, של נעלך, אחד במשמע. וכאן נאמר, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא. ואצל יהושע לא נאמר כן, אלא קודש סתם, ולא אדמת קודש. וההבדל השלישי שנראה אותו בהמשך, אצל משה נאמר, אל תקרא ולום, אצל יהושע זה לא נאמר. אומר הכלי יקר, ראיתי כיוון במפרשים, שתכף נראה שניים מהם, ראיתי כיוון במפרשים שהולך בדרך מסוימת, ואני רוצה קצת יותר לפתח את הכיוון הזה. מה הכיוון שאליו הולך, או עליו הולך הכלי יקר? והנה ראיתי שרבנו בחייה ושאר מפרשים, בפרט חכמי הסוד, בפרט על פי הקבלה, והנה ראיתי שרבנו בחייה ושאר מפרשים, פרשו של נעליך על הרחקת הגשמיות. כי משה היה משולל מן החומריות יותר מן יהושע. על כן אבחר דרכם והוסיף נופך משלי ליישב כל הספקות שהזכרנו וכו' וכו'. עכשיו, אם הוא מזכיר את רבנו בחייה ושאר מפרשים, אני מציע לראות את רבנו בחייה ועוד דעה אחת לפחות, כדי לקבל קצת מושגים בסוגיה הזאת. אומר רבנו בחייה, שימו לב, במקור חמש, של נעליך ביחס למשה אל מול של נעלך ביחס ליהושע. הרי מה מדובר כאן? כאן מדובר שזאת הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה רבנו. אם אפשר לומר, המראה הנבואי הראשון שמורה, שרואה משה, שעליו נאמר שלא קם נביא כמשה, שעליו פסק הרמב״ם שנבואת משה היא עיקר שונה משאר הנביאים, משאר הנבואות של שאר הנביאים ושלושה עשר עיקרים, עד כדי כך. מה זה של נעליך? של מלשון מה? מה זאת המילה של? להשיל, להשיל מלשון מה? אומר רבנו בחייה, אך בינן הנבואה שכרגע פוגש אותה משה בפעם הראשונה, אך בינן הנבואה הזכיר של מלשון שלילה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצווה למשה רבנו בפעם הראשונה שהוא מדבר אליו, תשלול את הנעליים שלך, את שתיהן, אבל קודם כל תסלק אותם, תשלול אותם. מה זה הנעליים האלה שצריך לשלול אותם? מה כל כך חמור בנעליים? הזהירו שישלול ממנו החומריות, שימשילם לנעליים, לפי שהחומר דבק בגוף כמו שהמנעל דבק ברגל, וכשם שיש ביד האדם לשלול נעלו מעל רגלו, כן בידו שישלול ממנו החומריות כדי שיהיה מוכן לנבואה וראוי להידבק באור השכל. כאן אמנם רבנו בחייה אומר את זה ממש בקיצור ובקודים, אבל הדברים מפורשים במקומות אחרים, תכף נראה גם ברוח החיים. הנעליים הם סימן ללבוש של האדם. אם הרגל זה הגוף עצמו של האדם, הנעליים זה איזשהו לבוש שמצד אחד הוא מגן על האדם במפגש בין הרגל לבין הקרקע, מצד שני הוא חוצץ בפני המפגש הטבעי בין הרגל לבין הקרקע. כלומר, הנעל זה איזשהו סוג של הגנה, אבל גם זה איזשהו סוג של חציצה. זה הנעל. בלשון המקובלים קצת יותר עמוק, אם העצמיות של האדם זה לא רק הגוף שלו, אלא הנשמה שלו, התוכן האלוהי שלו, הנעליים של האדם זה הגוף שלו, זה הלבוש שלו. נעל היא תמיד הלבוש החיצוני על משהו יותר עצמי. זה נקרא נעליים. משה רבנו היה צריך להוריד שתי נעליים. זאת אומרת, אומר רבנו בחייה, אתה משה רבנו, כדי להניג את עם ישראל ביציאת מצרים, אתה צריך להסיר מעצמך שתי מדרגות, תכף נראה מה זה, שתי נעליים, שתי מדרגות, שתי מדרגות כדי להיות מתאים לגאולת ישראל, לפחות אז ביציאת מצרים. ולכן אתה צריך לשלול את החומריות ממך לגמרי. כל הלבושים שאתה לובש על גבי העצמיות שלך, שהנעליים זה רק משל הדבר הזה, אתה צריך לשלול את זה ממך. של נעליך, את כל הנעליים. אני אומר את זה רגע בשפה יותר פנימית. משה, אם אתה רוצה לגאול את ישראל ביציאת מצרים, אתה צריך להיות רוחני לחלוטין. אין מציאות חומרית אצל משה בכלל. 40 יום בהר סיני, לא אוכל, לא שותה, לא ישן, פל פה אדבר בו, מדרגה שבכלל אפשר להבין אותה. אספקלה מהירה. משהו שהוא בלתי ניתן כרגע לעיכול, תכף. בכלי יקר, תכף נראה איך הוא מפרק את שתי הנעליים, מהי נעל אחת, מהי נעל שנייה. אבל כרגע בגדול, אם כן הנעליים הם בעצם המעטפת, הלבוש, המחיצה על העצמיות של האדם, אז אם כן אני חוזר שוב, יזירו שישלול ממנו החומריות, שימשילם לנעליים, הנעליים זה המעטפת החומרית על נשמת, מהות, עצמיות האדם, לפי שהחומר דבק בגוף, כמו שהמינהל דבק ברגל. וכשם שיש ביד האדם לשלול נעלו מעל רגלו, כמו שהאדם באופן טכני יכול להוריד את הנעליים, לחלוץ את נעליו, כן בידו שישלול ממנו החומריות, כלומר כבר אנחנו מתחילים להתקדם. כדי שאדם יהיה שייך למדרגה רוחנית, הוא צריך להיות מוכן להוריד את הנעליים. האם את שתי הנעליים או נעל אחת, זה הנושא של השיעור היום. אבל כרגע קודם כל הוא צריך להיות מוכן להוריד את הנעליים, או לפחות אחת מהן. להוריד את החומריות, לשים אותה בגבולות גזרה מדויקים יותר. וכל זה כדי שיהיה מוכן לנבואה, ואם ישראל לא נביאים, בני נביאים אנחנו, זאת אומרת אנחנו מתאימים להופעה האלוהית עלינו באיזושהי מידה. וראוי להידבק באור השכל על ידי שלילת החומריות, למשפט הזה נגיע בהמשך. והזכיר ביהושע, לעומת משה, של נעליך, שתי נעליך, הזכיר רק של נעלך, נעל אחת, כי הזכירו על שלילת מקצת הנעליים, רק נעל אחת. כלומר, יהושע, אם אפשר לומר, חלץ חלק מהחומריות שלו. משה חלץ כל החומריות שיש באדם. בהמשך אנחנו ננסה לברר את היחס הזה ביניהם. והזכיר ביהושע של נעלך, כי הזכירו על שלילת מקצת, לא על כולן, רק נעל אחת, לא שתיים. וזוהי מעלתו של משה, בהמשך אנחנו נדייק יותר את המשפט הזה, ביותו משולל יותר מיהושע. טוב, קצת מתחילים להתחיל להבין משהו, קצת. עכשיו, כדי להיות קצת יותר נכנסים פנימה, קצת יותר מדויקים, בואו נלך לרוח החיים ונחזור שוב פעם לשתי הפניות שהקדוש ברוך הוא פנה לאברהם ולמשה. לאברהם עם הפסקה, אברהם, אברהם, למשה בלי הפסקה. משה, משה. מה זה? אין עוד מה לשאול, אין עוד מה לשאול. אין. עוד חצי שעה נתחיל להקל מה שמדובר פה כרגע, יהיה מה לשאול. תראו מה אומר רוח החיים. רב חיים מוולוז'ין, לא פשוט. בנפש החיים יש מקבילות לזה, ורוח החיים על אבות, דרך אגב, פירוש מופלא, כדאי מאוד ללמוד את הפירוש הזה. שם הוא מעריך הרבה יותר, כאן הסתפקנו בקטע המרכזי. הוא יותר עומד על ההבדלה בין אברהם אברהם למשה משה, ומקשר בדיוק אלינו. אומר רב חיים מוולוז'ין את הדבר הבא, מקור 6, וזהו עניין בכפילת השמות אברהם אברהם. הראשון, כשהקדוש ברוך הוא קורא לאדם בשמו, הרי ידוע ששמו של אדם זה מהותו. אם כן, הפעם, אם הקדוש ברוך הוא קורא לאדם פעם אחת, מה זה אומר? אומר רב חיים מוולוז'ין, אברהם אברהם הראשון מורה על עצם הנפש, כלומר שורשו העליון, ששם עיקר מדור הנשמה. אם פגשנו בתנ"ך בכלל קריאה אלוהית לאדם פעם אחת בשמו, למי הקדוש ברוך הוא קורא? לנשמה שלו. כי יכול להיות שזה מגנט, אם אפשר לומר, בין המקור האלוהי לבין הממד האלוהי שהקדוש ברוך הוא שתל באדם, הנקרא נשמתו של אדם. זה אם הקדוש ברוך הוא קורא רק פעם אחת. אז כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם בפעם הראשונה אברהם, ולמשה פעם ראשונה משה, למי הוא קורא? למהות האלוהית הנמצאת באברהם, למהות האלוהית הנמצאת במשה. אם אפשר לבודד רגע את המשפט הזה, זאת אומרת, כי בכל הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, מסלק את המעטפת החומרית של אברהם ומוציא ממנה במרכאות את נשמתו, ואז הוא קורא למהות האברהמית הזאת אברהם, וכן למשה, הוא מוציא את המהות הנשמתית של משה, וקורא לו כביכול משה. רגע, אז אם הוא קורא פעם שנייה, מה זאת הקריאה השנייה הזאת? אומר רב חיים, תראו מה הוא אומר, מדהים. עוד פעם, אברהם הראשון מורה על עצם הנפש, מקף שורשו העליון, הסבר ששם עיקר מדור הנשמה. אלא היות והקדוש ברוך הוא ברא אדם בעולם הזה, אז הנשמה השתלשלה, התלבשה בלבושים. אז במילים של גננת, הנשמה מתלבשת בגוף. כלומר, האינסוף האלוהי מתלבש בכלים סופיים. אז אם כן, רק, כלומר, חוץ מזה שהמהות של האדם זאת נשמתו האלוהית, האינסופית, שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא משלשל או מופיע את הנשמה הזאת בעולם שלנו, אז רק משתלשל ממנה מקצתה בגוף. מה זה מקצתה? כי באמת הנשמה מצד האמת מורכבת מחמישה חלקים, ושני חלקים של הנשמה שני חלקים של הנשמה נשארים בעולם עליון, הנקראים בעולם הקבלה חיה ויחידה. אם כן, מקצת מן הנשמה משתלשל בגוף. נפש, רוח ונשמה משתלשל בגוף, חיה יחידה נשאר בעולם עליון. אני כרגע עוד לא מבין כלום. עוד 25 דקות יותר ברור. כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא את מהותו שהיא נשמתו. הנשמה של האדם מורכבת מחמישה ממדים. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. לא באנו לפה ללמוד קבלה. נפש, חיה, נפש, רוח ונשמה. אלה שלושת הממדים שנמצאים באדם בעולם הזה. ויש עוד שני חלקי נשמה שהם חלקים עליונים, שהם שורש הנשמה שנשארו בעולם עליון. חיה, יחידה. נרן, חי. שמעתם פעם על הראשי תיבות האלה? נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. למה זה מחולק נרן חי ולא נר ונייח או נחי? כי שלושת החלקים הראשונים נמצאים באמת באדם פה בעולם הזה, ושני החלקים העליונים נשארים בעולם עליון. אם כן, מקצת מן הנשמה השתלשלה לעולם שלנו, ובעולם שלנו על הנפש, הרוח והנשמה, אם אפשר לומר, הולבשה, או על, על, על המהות האלוהית הזאת, הולבש איזשהו לבוש. זה התלבש במשהו. יש איזושהי מעטפת שעוטפת את המהות האלוהית הזאת. המעטפת הזאת, אנחנו קוראים לה ברמה של הגננת גוף. בלשון ספר התניא, הנפש הבהמית, בלשון חכמים יצר הרע, בלשון התורה עפר מן האדמה. לא משנה כרגע, איזשהו לבוש גשמי, נקרא לו כרגע בכותרת מאוד לא מדויקת, גוף, נשמה וגוף. נגיד שהבנו, קודש וחול, רוח וחומר, נשמה, גוף. אז אם כן, רק משתלשל ממנה, מחמשת חלקי הנשמה, מקצתה בגוף, שני חלקי הנשמה העליונים, נעזור אותם כרגע, זה לא מעניין אותנו, אף על פי שכשהקדוש ברוך הוא קורא לפי זה לאברהם, הוא קורא למהות הנשמתית היותר עליונה שלו. כלומר, אולי הוא קורא לחייו היחידה שלו, למהות האלוהית היותר פנימית שלו. עצם הנפש, שורשו העליון, ששם עיקר מדור הנשמה. אז כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם ולמשה בפעם הראשונה, הוא קורא למהות הנשמתית היותר טהורה, שזה הצד האלוהי שבאדם, שהוא אפילו לא נמצא באדם, הוא שורש האדם. חיה יחידה, למעלה למעלה. עכשיו, הפעם השנייה שהוא קורא, למי הוא קורא? הוא קורא לאותם חלקי נשמה שמופיעים בעולם שלנו, והם עטופים באיזושהי מעטפת שקוראים לה גוף. אני קורא את לשונו. עוד פעם, אברהם הראשון מורה על עצם הנפש, שורשו העליון, ששם עיקר מדור הנשמה. פסיק. חוץ מזה, רק משתלשל ממנה, מתוך חמשת החלקים, שלושה משתלשלים אלינו פה בעולם הזה, רק משתלשל ממנה, מקצתה בגוף, כי הגוף הוא רק כמו נעל לנשמה. אם כן, הגוף הוא הנעל, שמצד אחד הוא מאפשר לנשמה להיקלט בכלים בעולם הזה, ממש כמו נעל ששומרת על הרגל שלא תיפצע מהקוצים ומהאבנים, מצד אחד. אז מצד אחד הנעל היא ממש הגנה בפני הופעת האור האינסופי בתוך הכלים הסופיים של העולם הזה. ומצד שני הנעל הזאת היא חוצצת, היא לא מאפשרת לרגל לפגוש את הקרקע. תקריא אם זה חשוב. אני חשוב?
כן, זה חשוב. ולך, מי שחנה רכב אותה,
מה זה קשור אליי? אני מרגיש כמו בבנייני האומה עכשיו, או בגני התערוכה. אשמח אם תוכל לבקש, מי שחנה רכב הונדה סיביק מספר 3968078, שיבוא בבקשה להוציא אותו, כי הוא חוסם מישהו או מישהי. האם, אם יש פה בעל רכב כזה, נא ללכת לסלק את הרכב מהמקום שהוא חוסם את מישהו מפריע לו. זהו? תודה. יפה. זה חשוב. אני חוזר אלינו. הנה, למשל, יש מנוע לרכב, ויש פח. ויש פח שחוסם את הפח. זה נעל בריבוע. חסימה על חסימה. עוד 22 דקות. אני יודע מה אני מדבר. אני מקווה שאני יודע. בואו קצת נתחיל להשתפשף על המושגים, יהיה לנו יותר קל. אין מה לשאול, כרגע צוברים אינפורמציה. אני כבר רואה שהשיעור ייגמר בשתיים בלילה. לא, תנו לי 22 דקות. לא. אז לא תבין. תבינו, אל תדאגי, אתם תבינו. מבטיח שבעזרת השם תבינו, אני אחזור על זה 20 פעמים אם צריך. שנייה, בואו נתחיל לקבל מושגים. לחזור שוב לרוח החיים מקור 6. חוזר שוב. וזהו העניין בכפילת השמות אברהם אברהם. הראשון מורה על עצם הנפש. שורשו העליון, ששם עיקר מדור הנשמה. מי שקשה לו, מקף לה, החלוקה בין חמשת חלקי הנשמה, תעזבו את הנקודה הזאת עכשיו, תבינו רק את העיקרון, המהות היותר אלוהית שנמצאת באדם. בסדר? מספיק להבנתנו היום. זה אברהם הראשון, זה המשה הראשון. חוץ מזה, יש התגלות יותר נמוכה של הנשמה בתוך הלבוש. הלבוש שאנחנו קוראים לו גוף, נקרא על פי המקובלים נעל. לכן כל מקום שנמצא בתנך, את המושג נעל על פי המקובלים, ובפרט הורדת הנעל, או הנעליים, זה לא נעליים, זה לא חנות נעליים פה, אלא זה להוריד את הלבוש החומרי שהוא המעטפת, שמצד אחד זה כלי שמאפשר לקבל את האור, ומצד שני זה כלי שמגביל את האור. זה אפשר להבין, נכון? שאם אדם הולך עם משקפי שמש, אז מצד אחד המשקפיים חוצצות בינו לבין האור. מצד שני, זה מה בינו לבין השמש. כי הוא לא יכול להסתכל בי משקפי שמש על השמש. מצד שני, דווקא החציצה הזאת מאפשרת את קליטת קרני השמש לפי יכולת הקיבולת של האדם. אז כל ממד שהוא מצד אחד הגנה וכו', הוא מצד שני חציצה. כל ממד שמצד אחד הוא הבדלה, מצד שני הוא מאפשר קשר, הוא מאפשר קבלה. זה דבר פשוט. משקפי שמש, זה ברור. אותו דבר הנעליים. הנעליים זה איזשהו ממד. סליחה, שהקדוש ברוך הוא ילביש על נשמת האדם. כדי שהנשמה תוכל להתגלות בעולם הזה. מצד שני, עם כל הכבוד לנעליים, הן מפריעות וחוצצות בפני האינסוף האלוהי. עכשיו, כשצריך להוריד נעליים, זה אומר שצריך להוריד קצת את החומריות. אני מזכיר לכולנו הלכה דאורייתא. עד כדי כך, כהן עובד במקדש, יחף. כהן שעבד עם נעליים, חייב מיטה. מה קרה? סך הכל עבד עם נעליים. מה הבעיה פה? אומרים חכמי הסוד, הרמב"ן כבר מזכיר את זה, כהן עובד במקדש, הוא צריך לחבר עולמות עליונים, עולמות תחתונים. ברגע שיש נעליים, יש חציצה בשפע בין העולמות. אנחנו לא הולכים ללמוד קבלה, אבל יש 10 אצבעות בידיים, 10 אצבעות ברגליים, אומר הרמב"ן, 10 ספירות מלמעלה דרך הידיים, עד הרגליים, בלי חציצה. ברגע שיש נעליים, יש חציצה בהופעת השפע. לכן כהנים היום עולים לדוכן, עולים ללא נעליים. לפי הרמב״ם להלכה, כהן נכנס לעבוד במקדש, תובל ידיו ורגליו. היום הכהנים תובלים, נוטלים לפני ברכת כהנים רק את הידיים. בזמן שהמקדש קיים, כהן עולה, נכנס לעבודה, תובל ידיו ורגליו. והרגליים צריכות לפגוש את הקרקע, זאת הלכה דאורייתא, וכהן שעבד עם נעליים חייב מיטה, זה נשמע מוגזם לחלוטין, אבל זה, הנה אנחנו מתחילים להבין את הכיוון. חייב להיות קשר מוחלט אצל כהן שתי נעליים, משה רבנו שתי נעליים היה צריך להוריד, יהושע רק נעל אחת, ובהמשך נקווה שנגיע לשם היום, זאת המגמה. זאת אומרת שצריך קצת להסיר את הלבושים, את הקליפות, את המחיצות, את המעטפת שהקדוש ברוך הוא מתגלה, דרכה מתגלה אלינו בעולמנו. זה מתחיל להיות קצת יותר מובן? כן, עוד רבע שעה בעזרת השם היא יותר מובן. אני חוזר שוב לרוח החיים מקור 6. עוד פעם. וזהו עניין בכפילת השמות אברהם אברהם, הראשון מורה על עצם הנפש, שורשו העליון, ששם עיקר מדור הנשמה. למבינים, חיה יחידה, לפחות מבינים, המהות הנשמתית היותר אלוהית שבאדם. רק משתלשל ממנה מקצתה בגוף, למבינים, נפש רוח ונשמה, לפחות מבינים, הצד היותר תחתון של הנשמה. וכשהיא מגיעה, אותה מקצת נשמה מגיעה לגוף, אז הגוף זה גם עוד, 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 עוד מעטפת. לא רק שהצד התחתון של הנשמה מופיע בעולם שלנו, אלא גם הצד התחתון הזה מולבש בלבוש, בנעליים, בחומר, בגוף. עוד פעם, החלק השני, רק משתלשל ממנה מקצתה בגוף. כי הגוף הוא רק כמו נעל לנשמה. וכמו הנעל אינו מלבוש רק לקצה התחתון של הגוף, הרי אדם לא נועל נעליים על הראש, וגם לא נועל נעליים בידיים, אלא נועל נעליים ברגליים, וגם ברגליים בתחתית של הרגליים, בחלק הכי תחתון של הגוף. זאת אומרת שהנעליים שבאדם נמצאים בחלק הכי נמוך שלו, בחלק הכי תחתון שלו, בחלק החומרי שלו. שם זה הנעליים, הנעליים זה הממד הכי שפל שבאדם. דרך אגב, מכאן אפשר להבין גם את הנטייה, שיש לנו הרבה פעמים להרגיש שהנעליים כובלות אותנו, נכון? אדם יגיע הביתה, יש כאלה פעולה ראשונה, מה עושים? מורידים נעליים. מרגישים בבית. אז ברובד הטכני, זה כי אתה מרגיש שזה חסימה, ואדם אופן טבעי אוהב להיות יותר משוחרר. אבל ברובד הפנימי, יש לנו דבר עמוק מאוד. יש איזו נטייה מאוד עמוקה באדם, להסיר את כל המחיצות. אז כשהוא נמצא בעבודה, בקהילה, ברחוב, מה שנקרא, לפעמים הוא משחק משחקים. כשהוא מגיע הביתה בבית, הוא מרגיש בבית. ואז הוא מסיר את כל המחיצות, הוא הכי טבעי, לכן גם מצד אחד זה גם הכי מסוכן, כי שם הוא הכי טבעי. כן? בחוץ הוא עושה הצגות, בבית זה הוא. אז בבית זה מסוכן קצת, אבל מצד אחד, מצד שני, זאת המדרגה היותר אמיתית. ואחד, אולי מהביטויים של הדבר הזה, ברובד הרוחני יותר, זה באמת להוריד נעליים. אל תגידו עכשיו, אמרו בשיעור, כשנכנסים הביתה, צריך להוריד נעליים. אני מנסה רק להסביר את התופעה מהשורש, אולי מהשורש הרוחני יותר שלה. בסדר. מה קורה בארץ ישראל? נגיע בהמשך. שוב, נקווה שנספיק. הלאה. אם כן, הנעל היא הלבוש התחתון, היא המלבוש רק לקצה התחתון של הגוף. כן, הגוף אינו מלבוש רק לקצה התחתון של הנשמה. ונעל נקרא הגוף, בחינת סוף הרגליים של הנשמה. וזהו שכתוב, של נעליך מעל רגליך. היינו מה משה רבנו צובה, כשהקב"ה הוא מתגלה לה בפעם הראשונה, להסיר ממנו, לשלול ממנו, של מלשון שלילה, לסלק, להסיר ממנו את הממד החומרי. עד להן, עוד מעט נראה. הוא הסיר שתי נעליים. השיל, שלל, שתי נעליו. והן בזוהר פרשת חוקת, ששם יש עריכות בסוגיית הנעליים, ולא רק שם. הלאה. ואברהם השני, אז זה אברהם הראשון. אברהם הראשון זה הממד הנשמתי הפנימי יותר. ואברהם השני מורה על הקצה התחתון של הנשמה, שלושת החלקים היותר נמוכים, שנשתלשל בגוף. עכשיו תראו איזה פלאי פלאות, מה זה רב חיים. מדהים. כשהתורה, כשהטעמים מפסיקים בין אברהם לאברהם, מה זה אומר? ולא מפסיקים בין משה למשה. מה שישתלשל מזה, שהקב"ה הוא מצווה למשה להסיר שתי נעליו, ועל יהושע רק נעל אחת. מה זה אומר? אומר רב חיים, וזה כוונתם אברהם אברהם, פסיק טעמי מגווה, הפסיק הטעם ביניהם, באמצע. רצונם לומר, בן אברהם דלאלה, שהוא הנפש בשורשה בעולם העליון, שזה הקריאה הראשונה, אברהם במהות היותר נשמתית, היותר אינסופית, היותר אלוהית שלו. ובן אברהם השני, שזה צדדי הנשמה מתגלים בגוף עם הנעליים של הגוף. ובן אברהם השני, כשהיא מלובשת בגוף, בקצה האחרון שלה, אצל אברהם הייתה הפסקה. יש הפסק בגווה. יש הפסק בתוכו. שהגוף הוא מפסיק. זאת אומרת, תראו מה אומר רב חיים על אברהם אבינו, ההמשך יהיה על יהושע בן נון. מה זאת ההפסקה הזאת? מה זה הפסק הזה? שהגוף הוא מפסיק. זאת אומרת, שלא נזדקך חומרו כל כך באופן שלא יחוצץ ומפסיק בנערת הנשמה בעולם העליון לקשיים מלובשת בגור. אני אומר את זה בשפה יותר פשוטה. כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם, אברהם, אברהם פעמיים, ובאמצע יש הפסקה, פסק, זאת אומרת שהאישיות האברהמית, ולא לשכוח זה אברהם אבינו, היא אישיות כזאת שהייתה איזושהי הבחנה, היה איזשהו הבדל, בין המהות הנשמתית לבין המהות הנשמתית המתגלה בגוף, בחומר, כלומר, החומר עדיין היה מציאות אצל אברהם אבינו. לא שזה לא בסדר. נראה בהמשך זה בסדר גמור. אבל ביחס למשה, אבל, עוד פעם אני אקרא את המשפט הזה, וזה כוונתם אברהם אברהם פסיק טעמי, בגווה. כלומר, רצונם לומר, בין אברהם דלאלה שהוא הנפש בשורשה בעולם העליון, ובין אברהם השני כשהיא מלובשת בגוף בקצה האחרון שלה, יש הפסק בגווה. שהגוף הוא מפסיק שלא נזדקך חומרו כל כך, באופן שלא יחוצץ הוא מפסיק בין הערת הנשמה בעולם העליון לכשהיא מלובשת בגוף. דרך אגב, החתם סופר בקדמתו לשוט יורה דעה, הנקראת פיתוחי חותם, אנחנו מזכירים אותם מדי פעם, דברים נפלאים ביותר, אומר שהסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם להביא האומה הישראלית, ולא בחר בחנוך, הדור שביעי לשושלת שט, שעליו נאמר שהוא יתהלך את האלוהים, והוא הראשון שעליו נאמר יתהלך את האלוהים, הסיבה שאברהם לא עשה, כן, או לא נהג, או אני אגיד זה אחרת, הסיבה שהקדוש ברוך הוא בחר באברהם ולא בחנוך, זה כי חנוך התנתק מהחומר לגמרי, נהפך להיות מלאך השם צבאות. מה הייתה התוצאה שלושה דורות אחרי חנוך? המבול. שבעה דורות מאדם עד חנוך, עוד שלושה עד נוח המבול, עוד עשרה עד אברהם, כלומר 13 דורות בנוח לאברהם. אברהם אבינו ראה ששלושה דורות אחרי חנוך הצדיק הזה, שנהיה מלאך בשמיים, מה הייתה התוצאה? קטסטרופה בארץ. אתה רוצה להיות צדיק, עליון, קדוש עליון, מלאך בשמיים? אין בעיה, ברמה הפרטית זה בסדר. ברמה של האחריות, הכלל, נקרא לזה אנושית שלך, אז באותם ימים, אתה גרמת למבול. אומר החתם סופר, שאברהם ראה את זה, הבין את המשמעות של הדבר הזה, ולא הלך בדרכו של חנוך. ולכן בלשונו, אצל אברהם לא התפרדה החבילה, אפר מים רוח אש. הוא עדיין נשאר, היה ממד חומרי באברהם אבינו. אז זה שאברהם אבינו, יש פסק בין אברהם לאברהם, ונראה בהמשך אצל יהושע, הוריד רק נעל אחת, זה לא משהו לא בסדר. זה אומר שמבחינת המדרגה האובייקטיבית, האם הייתה כאן התנתקות מוחלטת מעולם של חומר? משה רבנו היה במקום הזה. להבדיל חנוך היה במקום הזה. אברהם לא היה שם. לענייננו כרגע נעזוב את ההבדל. אנחנו לא סיימנו, אנחנו הגענו לכאן. אבל משה משה, לכאן הגענו בדיוק. אבל משה משה, שם לא פסיק טעמה בגבי. שם אין הפסקה. מה זאת אומרת? מה זה בא ללמד? אומר רוח החיים. אבל משה משה לא פסיק טעמה בגבי. זאת אומרת, שנזדקך אצלו הגוף כל כך, עד שלא היה חוצץ ומפסיק כלל בין הערת הנשמה כשהיא בעולם העליון, לכשהיא בגוף. קיצור, הגוף היה חסר משמעות אצל משה רבינו. האם אנחנו מסוגלים להבין את זה? לא. אבל זו הייתה מדרגת משה. לא משנה כרגע מה ההבדל. לא משנה. ברמה העקרונית, משה וחנוך היו על אותו ציר. יהושע ואברהם היו על אותו ציר. זאת אומרת, משה, בואו נתמקד בנושא שלנו. משה הגיע למצב כזה שהסיר לגמרי את החומר, ולכן כשהקב"ה קורא לו משה, שורש הנשמה בעולם עליון, ומשה הופעתו בעולם התחתון, אין הפסקה ביניהם, זה אותו משה. אותו משה בעולם העליון, זה אותו משה בעולם התחתון. טוב, למה אנחנו מסתבכים במילים גבוהות? האם מישהו יכול להבין? האם מישהו יכולה להבין? מה זאת אומרת שמשה רבינו היה 40 יום בהר סיני, עם הקדוש ברוך הוא בלשכה? מה זה, מים לא אכל, מים לא שתה, לחם לא אכל, קרן אור פניו, ראה את אחורי השם, אספקלריה מהירה? מישהו מאיתנו מסוגל בכלל להבין מה זה משה? מה זה איש האלוהים? זאת הייתה המדרגה של משה. וכל זה היה מפני, וזה היה מפני רוב שפלותו וענוותנותו, שחשב עצמו כאילו הגוף אינו, ואמר ונחנו מה? ואילו ואצל אברהם על כל פנים היה חשוב כאפר ואפר. אפר זה חשוב, אפר הוא מצמיח את החיים. אפר זה חשוב, אפר פרה אדומה זה מתאר את אמיתי. אז אפר מצמיח את הבינן החומרי, ואפר של פרה אדומה מתאר, הוא מצמיח את הבינן הרוחני. אז אפר ואפר זה משהו, שווה משהו. ואצל אברהם על כל פנים היה חשוב כאפר ואפר, כדאי לראות את הנציב על זה שאמר אנוכי אפר ואנוכי אפר ואפר. ולכן אמרו על משה רבנו, השכינה מדברת מתוך גרונו של משה, מחמת שלא היה הגוף אצלו מסך מבדיל, הייתה השכינה מדברת מתוך גרונו ממש. אם כן אנחנו מתחילים להתקדם, משה רבנו הייתה במדרגה שהוריד שתי נעליים. עכשיו מה זה שתי הנעליים האלה? יש לי עוד 14 דקות. לא בול על השעון, אבל פחות או יותר. חוזרים לכלי יקר. עכשיו חוזרים לכלי יקר. האם באופן כללי ברור מה זה הנעליים? רק בכן ולא. מה לא ברור? הנעליים זה הלבוש החומרי של האדם. אני שאלתי שאלה אחרת, אם שמת לי. האם ברור מה זה נעליים? זה מה ששאלתי. אז כן, ביקשתי תשובה בכן ולא. האם ברור מה זה נעליים? כן, יפה. האם ברור מה זה להוריד את הנעליים? באופן כללי, נעזוב עכשיו את החילוק בין שתי נעליים לנעל אחת. יפה, עד לכאן, כרגע אנחנו, אם אנחנו אישרנו קו בזה, נכון לשעה 11:05, מצוין. נעל זה הלבוש החומרי, הורדת הנעליים או הנעל זה הסרת הלבוש החומרי. בסדר עד לפה, ברור או לא?
כן.
האגף הזה ברור?
כן.
יפה. הלאה, עכשיו אנחנו חוזרים לכלי יקר. נחזור לארבע. אני חוזר שוב. והנה ראיתי שרבנו בחיי שורה שישית. יש כאן הערה של ג' שנשאלה בשעה 11:03. שואל ג' אולי שתי נעליים יש לשלול בגלות, אבל בארץ יש לשלול רק אחת, כי חלק מהחול צריך להתקדש. יפה, הוא מקדם אותנו בזה חצי שעה קדימה. אבל כדי שנוכל להגיע למה שג' אומר, אנחנו נצטרך לעשות עוד איזושהי עבודה. חזק וברוך ג' יפה. יפה. ברוך, אתה מכיר אותי כבר. מה אני עונה לשאלה מה הוא אמר שאמורה להיות מובנת עוד חצי שעה? זה לא הנושא. עוד חצי שעה זה הנושא. ג' ואני מתקשרים, הוא כתב את זה בשבילי נראה לי. טוב, בואו נלך מסודר, בסוף יתבררו הדברים, אני מבטיח, בעזרת השם יתבררו הדברים. בכלל, בלימוד תורה חזל אמרו, אסקט ושמע ישראל, אס ואחר כך כתת. אחת מהתכונות הנדרשות ללמוד תורה ברצינות, זה להיות מוכן להיות אס. להיות בשקט. להקשיב, 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 להקשיב. אחר כך להתחיל לכתות, להתחיל לשבור. אני ממש אומר את זה בחוש, אני רואה את זה על עצמי, על אחרים. ככל שאדם יותר מתבגר בעולמו הרוחני, הוא מסוגל יותר להקשיב לפני שהוא מתחיל לחשוב קושיות. אז קודם כל אס. עכשיו אנחנו בשלב הקשבה. כי אולי אצל רוב או כל היושבים והיושבות כאן כרגע, סוגיית הנעליים היא סוגיה חדשה. אז ככל סוגיה חדשה, כדאי קצת להתחיל להתרגל לזה. בסדר? בשנים האחרונות היו כאלה שהורידו את הנעליים וזרקו גם את הנעליים. נכון? זה קשור גם לזה דרך אגב, זה לא מצחיק. הנעל זה הממד הכי נמוך של האדם. אני חושב שבעולם המוסלמי, לזרוק נעל על מישהו זה הדבר הכי ביזיוני שיש. אתה לוקח את הצד הכי תחתון של האדם, אתה זורק אותו על מישהו. זה סוג של ביזיון. זה לא מצחיק.
חליצה, לא?
מה? חליצה זה סוגיה מעניינת. אני כמעט התפתיתי להיכנס לסוגיית החליצה, אבל עצרתי את עצמי ברגע האחרון, כי גם ככה אנחנו צריכים לעבוד כאן איזה עבודה. מה זאת החליצה ושלף נעלו? זה מאוד מעניין, מאוד חשובה הסוגיה הזאת. טוב. קשור, ודאי קשור. כל סוגיית הנעליים זה חטיבה אחת. טוב. נפתח בסוף חנות נעליים. או חנות הסרת הנעליים. טוב, אז בואו נחזור לכלי הקר, שורה שישית מלמעלה. 2, 4, 6, 7 מלמעלה. והנה ראיתי שרבנו בחיה. ושאר מפרשים פרשו של נעליך על הרחקת הגשמיות. כי משה היה משולל מן החומריות יותר מן יהושע, כפי שראינו ברבנו בחיה, וזוהי מעלתו של משה ביותו משולל יותר מיהושע, זה ממש הביטוי הזה. על כן אומר הכלי יקר, על כן אבחר דרכם, והוסיף נופך משלי ליישב כל הספקות שהזכרנו, כדרך שפרשו רבותינו זכרונם לברכה. עכשיו, על סביב איזה ציר הולך הכלי יקר לפרש, מה זה שתי נעליים שמשה רבנו היה צריך להסיר, לשלול, אל מול נעל אחת שיהושע היה צריך להסיר, דרך המדרש הידוע בגמרא, פני משה כחמה ויהושע כלבנה. עכשיו יש המון פירושים מה זאת אומרת שפני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. הכלי יקר מסביר פה לפי הכיוון שאנחנו לומדים היום. האם זה הכיוון היחידי? לא. אבל האם הפירוש הזה הוא פירוש ייחודי? אני חושב שכן. אני לא פגשתי עוד פירוש כזה על הגמרא הזאת של פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. מדהים הפירוש הזה. כל כך פשוט וכל כך עמוק וכל כך חשוב. אומר הכלי יקר, על כן אבחר דרכם והוסיף נופך משלי ליישב כל הספקות שהזכרנו, כדרך שפרשו רבותינו זכרונם לברכה דרך הציר, גמרא בבא בתרא עיני, פני משה כחמה ויהושע כלבנה. זאת אומרת, כי כמו שהלבנה מאירה מצד אחד, אנחנו יודעים את ההסבר, את הנתון הטבעי הפשוט, שלחמה יש אור עצמי וללבנה אין אור עצמי, וכל האור שהלבנה מקבלת היא מאור החמה. בסדר, נעזוב כרגע את הנתון הזה, ונה לא להקשות קושיות בהקשר הזה. אומר הכלי יקר, כשאני מסתכל על השמש, או אני מסתכל על הירח, מלמטה, מה אני רואה? או מה אני יודע? אני רואה שהשמש מאירה מכל הצדדים שלה. כי השמש היא גוף שיש לה אור באופן עצמי. לעומת הירח הלבנה, זה גוף שאין לו אור באופן עצמי, אבל כשהשמש מאירה עליו הוא מאיר, ולכן מאוד מעניין, הירח, תמיד, חצי ממנו, או לא תמיד, כמעט תמיד, חצי ממנו יהיה מואר, כי השמש פונה לכיוונו, חצי ממנו יהיה חשוך. זה ההבדל בין יום ללילה. אצלנו. נכון או לא? זה ההבדל. אם כן, השמש מאירה משני צדדיה, אם נחלק רגע את הכדור במרכאות לשני חלקים, צד ימין נגיד לצד שמאל, והירח מאיר רק מצד אחד. כרגע נעזוב שהצד שהירח מאיר זה הצד שהשמש מאירה עליו. נעזוב כרגע את הנתון הזה למרות שהוא קשור לפה. אבל קודם כל ברמה הכי טכנית, הכי פשטנית, הכי ילדותית כרגע. שמש מאירה משני צדדיה, ירח מאיר מצד אחד. לא אור עצמי, אור מהשמש, את הנתון הזה כרגע נעזוב. אומר הכלי יקר, כי כמו שהלבנה מאירה מצד אחד וחשוכה מצד שני, כך יהושע היה מאיר מצד אחד וחשוך מצד שני. המילה חשוך היא נשמעת רע, חס ושלום. נראה בהמשך שזה ממש לא רע. לעומת זאת משה היה מואר מצד אחד וגם מואר מצד שני. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. אם כן, משה היה מואר משני צדדיו, תכף נראה מהם שני הצדדים. סליחה, יהושע היה מואר מצד אחד וחשוך מצד שני. מהם שני הצדדים? שני הצדדים זה כנראה שתי הנעליים. שמשה רבנו כנראה היה מואר משתי נעליו. שאל, שתי נעליך. יהושע, רק נעל אחת. אז הוא היה מואר רק מצד אחד, כי בצד השני הייתה עוד נעל. היה עוד לבוש. היה עוד ממד חומרי. מהם שני הצדדים שעליהם מדובר? אומר הכלי יקר, כי כמו שהלבנה מאירה מצד אחד וחשוכה מצד שני, כך יהושע האיר מצד השכל והיה חשוך מצד החומריות שנשאר בו. גם את זה יש הרבה, גם את הסוגיה הזה יש הרבה מה לברר, נגיד הרגע בשני מישורים. יש באדם כמה ממדים, נחלק אותם כרגע לשני ממדים מרכזיים. ממד אחד הוא הממד היותר עמוק אצל האדם, יותר פנימי אצלו. אני מדבר כרגע בממד הטבע. זה השכל שלו, הרעיונות, המחשבה, תפיסת העולם, השקפת העולם, השאיפות, החלומות, בעקבות המחשבות האלה וכו'. זה ממד יותר עליון באדם, ויש ממד יותר תחתון באדם, שהוא קשור יותר לרגשות שלו, לחושים שלו, למה שאנחנו קוראים יותר הצד הגופני. אז יש איזה ממד יותר פנימי באדם, חוץ מהנשמה כרגע, שזה השכל, הרעיונות וכו'. ויש את הממד השני שבאדם, שהוא יותר חומרי, זה החושים והרגשות. אומר הכלי יקר, יהושע זיקך את שכלו, אבל עדיין נשאר חומרו. החושים והרגשות תפסו מקום אצל יהושע. העולם החומרי הטבעי תפס אצלו מקום. סוגריים, כמו אצל אברהם. באופן יחסי. אני קורא שוב בכלי יקר. יהושע העיר מצד השכל, והיה חשוך מצד החומריות שנשאר בו. אבל פני משה, כמו פני חמה, כמו פני שמש. זאת אומרת, הוא זיקח גם את הצד השכלי שלו, וגם את הצד החושי והרגשי שלו. זיקוך מוחלט. אני קורא, אבל פני משה כחמה מהירה מכל צד. כך משה נזדקח גם בחלק החומריות שבו כל כך, עד שזכה לקרון אור פני החומר, כשמשה רבנו יורד מהר סיני. קורנים הפנים שלו, העם רואה את זה נבעל מאוד. משה רבינו אפילו לא יודע מרוב שהוא רוחני שקרנו אור פניו, כי זה הטבע שלו. כשהוא רואה שהעם נבעל, אז הוא שם את המסך, איזה חציצה, כדי שהעם יוכל לקבל את קרון הפנים דרך הנעליים. המסך הזה שהוא שם, זה מעין נעליים שהוא שם על ההערה הרוחנית, על המדרגה הרוחנית שלו, כי לא הייתה לעם יכולת קיבולת לאותה מדרגה העליונה כזאת כמו של משה רבינו כשהוא יורד מהר סיני. עד כדי כך, אני חושב, הדבר המופלא ביותר, שמשה אפילו לא יודע שקורן אור פניו. כשאדם לא יודע משהו, זה כל כך טבעי לך, שאתה בכלל לא שם לב שזה ככה. כי זה אתה, זה העני העצמי שלך. לכן, אצל משה רבנו, אבל פני משה כחמה, מהירה מכל צד, כך משה נזדקר גם בחלק החומריות שבו כל כך, עד שזכה לקרון אור פני החומר. ממש קרינת אור. עוד פעם, קרינת אור ברמה הרוחנית אנחנו מדברים. כי נזדקך על ידי שעמד בער מם יום, 40 יום, בלא אכילה ושתייה, והיה ניזון מן זיו שכינתו התברך. הנה מתקדמים. לכך נאמר למשה, של נעליך. אתה משה רבנו מנהיג המנהיג הראשון שלנו ביציאת מצרים, המנהיג של דור המדבר, אתה חייב להוריד שתי נעליים. אתה חייב במושגים שלנו להיות רוחני לחלוטין, אין חומר אצלך בכלל. של נעליך. אתה הולך לגאול את ישראל. אתה צריך להיות צלול לגמרי כלפי האור האלוהי, צינור חלול. אין שום חומריות אצלך. לא שכל אנושי, לא מוסר אנושי, לא רגשות חושיים, לא רגשות אנושיים, לא חושים. אתה מעין מלאך. זה משה רבן. לכן אמר לו, תוריד את שתי הנעליים, את שני הצדדים. צד אחד, תוריד את נעל השכל האנושי, צד שני, תוריד את נעל החומר, הרגשות, החושים וכל מה שהוא חומר. תסלק את שתי הנעליים שלך. לכך נאמר למשה, של נעליך שניים במשמע. שתי נעליים. רמז לשלילת החומריות, או לשלילות החומריות מן כל שני חלקיו. זאת אומרת, אין זיכוך כוח השכלי מן התערבות החומריות שבו, אין זיכוך כוח החומרי עצמו. עכשיו נפלא, תראו איזה יופי, אני אומר רגע בעל פה, תכף נקרא. אני חוזר לפסוק, למקור אחד לפסוק. ויאמר, אל תקרא ולום. כשאם הקב"ה אמרנו מקודם, אל תקרא ולום, זאת אומרת שהייתה אהבה אמינה, שהוא יקרא ולום. לאן הוא קרב? אל השם. משה רבנו הייתה לו במרכאות אפשרות באופן יחסי, כן, הוא בן אדם בסוף, אבל הייתה לו אפשרות, לקרא ולום. אז הקב"ה אומר לו, עצור, אל תקרא ולום. למרות שהסרת את הנעליים, אתה הולך להסיר את הנעליים, יש איזשהו קו, שזה ההבדל בין אדם לבין אלוהים. אל תקרא ולום. ב' של נעליך, אתה צריך להוריד את שתי הנעליים, מעל רגליך. ג' אני אומר רגע בעל פה, תכף נקרא. כי המקום אשר אתה עומד, זה לא המקום הפיזי הגיאוגרפי, המקום המטר על מטר שעכשיו אתה עומד עליו, כן, המטר על מטר אדמה, אלא המקום אשר אתה עומד, המקום הרוחני שלך, כך אומר כלי הקראת, תכף נראה, המדרגה הרוחנית שלך היא מדרגה כזאת, כי המקום אשר אתה עומד עליו, איזה יופי, תראו, אדמת קודש הוא, אין אצלך כבר אדמה בכלל, אין אצלך ממד חומרי, האדמה שלך היא קודש, אתה כולך קודש קודשים. תכף יגיד הכלי יקר נפלא, שזה מה שחזל התכוונו, כשנולד משה נתמלא הבית כולו אורה. איזה אורה? מה, במקום פלורסן? מה זה נתמלא הבית כולו אורה? אומר, הבית של משה, הבית, האדם עצמו, משה הוא הבית. הוא כולו היה אור גדול. אני קורא. ולכך אמר כנותן טעם, כי המקום, שורה שלישית מלמטה, בעמודה הימנית. כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, זאת אומרת, ושם מקום מורה על המדרגה, לא מקום גיאוגרפי, על המדרגה של משה. ואמר כי המדרגה אשר אתה עומד בה היא שאפילו חלק האדמה שבך, האדמה שבך, החומר שבך, הוא קודש, קודש הוא. זה שאמר אדמת קודש הוא. ולפי שאתה במדרגה גדולה כזו, על כן אמרתי, אל תקרא ולא. להציץ בשכינה, כי כביכול יש כאן אופציה אצל משה למדרגתו. עד כדי כך, כי לא יראני האדם וחי, ואפילו המלאכים אינם מתקרבים אליו יתברך להביט במהותו יתברך, כל שכן האדם בהיותו בחיים בעולם הזה. וזה שאמר שנתמלא כל הבית הוא רק שנולד משה, כי זה היה סימן לו שהבית האנושי, לא הבית ארבע קירות ותקרה ורצפה, אלא הבית, הכוונה האדם, הוא הבית של עצמו, גוף האדם, חומר האדם, שכל האדם, הכל היה אור כשהוא נולד, כי זה היה סימן לו שהבית האנושי יהיה אורה מכל צד. אם כן, משה רבנו צריך להוריד שתי נעליים. אלוהי לגמרי. אין ממד אנושי, לא בשכל, לא ברצון, לא בדמיון, לא ברגשות, לא בחושים, לא בגוף. אלוהי לחלוטין. האם אני מבין מה שאמרתי עכשיו? לא מבין. זה משה רבנו. לעומת זאת יהושע. אבל יהושע, שלא היה מאיר כי מצד השכל לבד. יהושע הצליח לזכך את השכל שלו, שהוא הממד היותר עליון שבו, לממד האלוהי הצרוף. לא הייתה שום תערובת של שכל אנושי עם כל מה שזה אומר. אבל, רק את השכל. ואת העולם הטבעי, את הממד הטבעי שבו. הגוף, הרגשות, החושים, וכו'. את זה הוא השאיר. אני לא רוצה להגיד משפט כמו, הוא לא הצליח לזכך, יכול להיות תכף נראה שהוא לא היה צריך לזכך. אני מגזים יותר, יכול להיות שהיה אסור לו לזכך את זה. לא סתם אברהם לא הלך בדרך של חנוך, אמרנו מקודם. כלומר, אנחנו מתחילים להבין שיש כנראה שתי הופעות. יש שתי סוגי מנהיגויות, יש שני סוגי הנהגות, יש שני סוגי רצונות אלוהים. יש שני סוגי לכתחילה אלוהי. יש לכתחילה אלוהי בחינת משה, יש לכתחילה אלוהי בחינת יהושע. ליהושע הקדוש ברוך הוא דרך שר צבא השם לא אמר לו, תוריד את שתי הנעליים. לא רק כי יהושע לא היה מתאים למדרגה הזאת, כי הוא לא עבד על עצמו. יכול להיות שהוא הוא לא היה אמור להיות כך. כי יש לו תפקיד אחר, תכף נראה. יפה, לפי זה אתה מתחיל להבין, אתה מבין איך ענינו כבר על השאלות? לפי זה ברור, כמו שכתוב בספרים, שמשה רבנו בכלל לא נענש בזה שלא נכנס לארץ ישראל. אלא לכתחילה, הוא לא היה מתאים להיכנס לארץ ישראל. כי ההנהגה המדברית היא הנהגה שמתאימה לשלילת החומריות לחלוטין. במושגים יותר בית מדרשנו, ההנהגה המדברית היא הנהגה של הפרדת הקודש מהחול לחלוטין. אין חול. קודש צרוף. זה משה רבנו. למה צריך מנהיג כזה כדי להבין את מקור, את נקודת היציאה שלנו? מה זה קודש צרוף, קודש נקי, קודש טהור? רק רגע, שנייה. אחרי שאנחנו מבינים שהמקור הוא הקודש הטהור, עכשיו בוא נלביש את הקודש הזה בתוך החול, ונחיה את החול מתוך מדרגת הקודש הזאת. אבל עוד טיפה, עוד טיפה. לכן אצל יהושע, אבל יהושע שלא היה מאיר כי מצד השכל לבד, על כן נאמר לו שעל נעלך, נעל אחת. אחד במשמע. כי לא הוסר החומריות, כי מן החלק השכלי לבד, ועל כן גם לא צריך להגיד לו, אל תקרב עלו. ולכן גם לא צריך להגיד לו, אדמת קודש. כי זה לא קשור לאדמה שלו. כי המקום אשר אתה עומד עליו, קודש. המקום זה הפיזי איפה שאתה עומד. האדמה אצל משה זה הוא עצמו. אצל יהושע זה המקום הגיאוגרפי שבו הוא עומד. ועל כן לא הזכיר אצלו אדמת קודש, כי חלק האדמה שבו לא נתקדש. ולא הוא צריך לומר לו, אל תקרב עלו. ולא הוא צריך למנוע ממנו הקריבה אל השם. כי בלאו הכי היה החומר מסך מבדיל בינו לבין אלוהיו, לשלא יוכל להביט אל האלוהים. אומר הכלי יקר בסוף, תראו איך הכל מתחבר. ואולי מטעם זה נאמר, ויקרא משה משה בית פעמים. למה פעמיים? כי קרא השם לשני חלקיו. כי שניהם קדושים. אמה, החומר והצורה. לפי רוח החיים קרא למשה בפעם הראשונה למהות האלוהית, ובפעם השנייה ללבוש של המהות האלוהית בגוף. לפי הפירוש הזה, עוד יותר אולי מדויק, הוא קרא לו פעמיים משה, כדי לברר לנו שמשה רבנו בעצם היה פעמיים אלוהי, סילק את השכל מהמד החומרי, סילק את החומר מהמד החומרי. פעמיים הוא משה. גם בממד השכלי, גם בממד החושי רגשי. טוב, עכשיו שאלות. עכשיו, מה אנחנו בעצם הולכים לברר בהמשך? רגע. אז מה קורה עם יהושע? המנהיג שהוציא אותנו ממצרים, הוא צריך להוריד שתי נעליים. המנהיג שהכניס אותנו לארץ, צריך להוריד נעל אחת. האם זה נכון המשפט הזה? מה ההשלכות של המשפט הזה? יש עוד כוח לך עליו? יש עוד כוח. כן, בבקשה.
אם יש את החלוקה של הרגשות לעומת החלוקה של השכל,
עזוב את זה, לא הנושא.
דבר שני, אז למה, כמו שאמרת, אם
משה
צריך
לשתי נשמות,
אז... לא שתי נשמות.
תכף נראה. אתה עכשיו אומר, אני עדיין לא מבין את השלב של יהושע. כלומר, אני רוצה רגע להגיד את המשפט הזה בצורה מאוד קיצונית. שמך?
ישי,
אם היו שואלים אותי, כשנכנסתי הערב בכניסה למכון מאיר, כשעמדתי בכניסה למכון מאיר, תגיד לי, מה האידיאל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו? אומר ישי, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר פשוט, להוריד שתי נעליים. זאת התפיסה המצויה, הראשונית, אצל כל אדם, לפחות בהבנתו הראשונית, מה זה תורה בכלל? מה רצון השם ממנו? רצון השם ממני זה להוריד את הנעליים. תהיה הכי רוחני שאתה יכול, תסלק את כל הממדים החומריים שלך. זאת התפיסה המצויה או לא? כן. מה צד הקודש הפנימי שבא? מה הצד האמיתי שבה? שנקודת המפגש הבסיסית שלנו עם המקור האלוהי, זה באמת שהמקור הוא אינסופי. ואין חומריות בכלל. מי שהיה היום באחד השיעורים אחרי צהריים, לא זוכר באיזה שיעור דיברנו על זה, זה שהזכרנו את הנקודה, כשאדם הגיע למכון מיר ומכון הוראה וכדומה, התחילת הבניין הרוחני של האדם, יש ממד מאוד מאוד חשוב בבניין הרוחני שאדם צריך לחטוף איזה אלם, איזה שוק. עד כמה האלוהי הוא אינסופי. לא באת לפה לאיזה טיול. תורתך לא שעשועי. התורה זה דבר רציני. זה אינסוף אלוהי. מה זה פה, איזה גן שעשועים? מי שלא עבר את ההלם הזה, את השוק, מול מה הוא עומד בכלל? לא במדרגת הנבראים, במדרגת הבורא. לא יהושע, משה. אני אומר את זה על דעת עצמי, אני חושב שאני לא טועה. מי שלא עבר את המפגש השוקי הזה, אם אפשר לומר, כיבוי אורות קוראים לזה, אני חושב שיש בעיה בבניין הרוחני שלו. כי יותר מדי סבבה, סבבי, סבבו. יותר מדי הוא על התדר של אלוהים. או במרכאות הוא חושב שאלוהים על התדר שלו. אתה מבין שאתה מול אינסוף בכלל? אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו מול אינסוף, עכשיו האינסוף מתגלה בסוף. שור כוזרי דיברנו על זה. אורי אלה איתה, נכון? כן. זה בדיוק זה. זה זה. ברוך. כן. עוד לא הגענו למדרגה של יהושע. כרגע אנחנו מתפעלים ממדרגת משה. מדרגת יהושע, אנחנו רוצים להיכנס לזה עוד מעט. עוד לא הסברתי כלום, רק אמרתי את ההבדל. בבקשה. כן. אבל אצל אברהם היה פסק.
אוקיי, אבל אצל משה היה אחד.
אבל אצל משה לא היה פסק. לא, כי תמיד האדם מורכב, בין אם נגיד שמשה משה זה העליון והתחתון, או בין אם נגיד שזה בעולם שלנו שני ממדים, השכל והחומר, הרגשות והחושים. זה שני צדדים, מה אפשר לעשות?
עכשיו לגבי משה,
משה רבנו היה המנהיג, אני מזכיר לך, שהוציא אותנו ממצרים. Okay. יש מי שרוצה לומר שמשה היה המלך הראשון של ישראל. אני רוצה להזכיר לך שמשה, שנייה, שמעתי פעם, אולי אפילו קראתי, כבר לא זוכר לפני הרבה שנים, מי האיש ששינה את פני ההיסטוריה יותר מכל אדם אחר? התשובה הייתה משה. הוא היה, סליחה שאני אומר, זה מנהיג פוליטי. הוא הוציא אותנו ממצרים.
אז למה חנוך לא
יוכל? רגע, שנייה. אבל לפני שאמרתי את המנהיג הפוליטי הזה, דיברנו עכשיו שעה. מי זה המנהיג הפוליטי הזה? כלומר, זה שאדם במדרגה כזאת עליונה, זה לא משהו לא מסוגל לתקן את העולם ולהיות שותף בבניין העולם. הוא יכול לעשות את המהפכות הכי גדולות בעולם. חנוך זה לא הנושא של היום. זה לא הנושא, אני לא חייב לענות על כל השאלות, סליחה. דיברנו על חנוך בשיעורים אחרים.
אבל זה באותו השוואה למשה שהוא
פרס. אני רק הזכרתי את חנוך, אתה רוצה שאני אעשה, איך עושים?
לא, אגידי מבין שהוא
צריך להיות כמו אברהם. לא הזכרתי חנוך, לא הזכרתי. זה לא הנושא עכשיו. שמחה שכחתי? יש לנו עוד המון עבודה. חנוך הוא לא הנושא. בלי נדר, אנחנו נדבר על זה אם תרצה, אבל כרגע זה לא הנושא. מה מפריע לך?
איך, מפריע שכאילו,
כי כנראה גם, זה מה שאני מנסה לענות, שאצל משה אף על פי שיסודו היה ליבי חלל בקרבי לגמרי, משה היה בו, הייתה בו איזושהי שייכות אל המציאות ותיקון עולם מכוח זה. אצל חנוך זה לא היה. אצל חנוך זה לא היה, זו עובדה ששלושה דורות אחרה הגיע מבול, מה אתה מתווכח על המציאות? שלושה דורות סך הכל אחרה. מה? כן, אבל הוא שואל ברמה העקרונית, אני מבין את השאלה. טוב, בוא נדבר על זה פעם אחרת. בבקשה. אלעד, כן? כן. זה קשור גם לזה. נכון, זה קשור, זה בדיוק התשובה לשאלה שלו. שמשה רבנו מצד האמת הוא איש אלוהים, אבל כלפי חוץ הוא נראה איש מצרי. נכון. חטא המרגלים, ספר במדבר, פרשת חוקת, מלחמת עמלק, זה קו פרשת המים, בין מה שמשה עושה לבין מה שיהושע עושה. משה מרים את האדם ומתפלל, ויהושע יוצא להילחם. האם אכפת לכם להגיע ליהושע? כן. נכון, נכון, זה קשור לזה. חבר'ה, אני אמרתי בהתחלה, אנחנו נוגעים פה בסוגיות גדולות. זה באמת רק איזה נגיעה. אוריאל.
אני חושב שזה
לא, זה בדיוק. לפי הכלי יקר, כשנולד משה נתמלא הבית כולו אור, כלומר, כבר כשנולד משה, ידעו מה הוא הולך להיות, מה הפוטנציאל שלו. זה בא לידי ביטוי בצורה המעשית, כלומר, זה נחשף במעמד הסנה. אבל האישיות של משה הייתה הרבה לפני הסנה. לא הייתה כאן פעולה טכנית של הורדת הנעליים. משה היה מתאים להורדת הנעליים. אם אפשר לומר את זה ברמה הרוחנית רגע, משה לעולם היה בלי נעליים. זה רק כדי להסביר לנו שהוא כביכול הוריד את הנעליים. אבל נתמלא הבית כולו רק כשהוא נולד. זה מה שאנחנו רוצים להגיע עכשיו.
מה זה
הבית? גוף? מה? הבית זה האדם, הממד החומרי של האדם.
זה הגוף של משה כבר?
נקרא לזה ככה. לא. ראית פעם אדם שנולד שהתמלא הבית אור? בוא נלך לחדר לידה, ניקח איזה תינוק, נכבה את האור, נראה אם יש אור. אוקיי, אוקיי. טוב, ודאי שזה לא כפשוטו. טוב, אנחנו עכשיו רוצים להגיע ליהושע. לפני שאנחנו נכנסים לסוגיית יהושע, הייתי רוצה להקדים הקדמה, כדי להכיר איזושהי סוגיה חשובה ביותר, שהיא תיתן לנו את הריפוד לעבור ליהושע כמו שצריך. ירמיהו הנביא כתב ספר איכה, כתב מגילת איכה. מגילת איכה מורכבת מהרבה צדדים. אחד הפסוקים שהגמרא מפרטת מאוד, זה הפסוק שמופיע אצלנו במקור 7, פרק ג' פסוק י"ז, אם אפשר לומר, הייתי אומר, זה התמצית של מגילת איכה, זה התמצית של הגלות, זה התמצית של קו פרשת המים בין חוץ לארץ לארץ ישראל, בין גלות לגאולה, בהקשר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אפילו בין מדבר לארץ ישראל, בין משה ליהושע. אומר ירמיהו הנביא, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. ותזנח משלום נפשי, אומר ירמיהו הנביא. זה נאמר בגלות, אותו מגלות, אותו גלות. אנחנו הולכים לגלות, בגלות אנחנו זנוחים מהשלום, אין לנו שלמות בגלות. נשיתי טובה, הטובה נשויה, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, הטובה נשויה ממני, הטובה נזנחת ממני, הטובה סולקה ממני. יש איזשהו חיסרון של טובה, שהוא בעצם חיסרון של שלם, של שלום, שיש בגלות. על מה אתה מדבר, ירמיהו, אפשר לדעת? אומרת הגמרא כמה דעות, שחבל שלנו זמן להתעסק עם הסוגיות האלה קצת יותר עמוק. אומרת הגמרא מסכת שבת דף כ"ה, 8. ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה. מה הפסוק הזה בא לומר? אמר רבי אבא, זו הדלקת נר בשבת. שלום נפשי, הדלקת נר שבת, היינו אין היה. הלאה, נשיתי טובה, איזה טובה חסרה בגלות? עכשיו אני מתחיל לא להבין כלום. דעה ראשונה, אמר רבי ירמיה, זו בית המרחץ. אין בגלות בית מרחץ. מה זאת אומרת? אי אפשר לבנות בית מרחץ בגלות? נראה לי שהיום באמריקה, אירופה וכו' יש הרבה בתי מרחץ. מה זאת אומרת אין בית מרחץ? דעה שנייה, רבי יוחנן אומר, זו רחיצת ידיים ורגליים בחמין. מה, אי אפשר לרחוץ ידיים ורגליים בחמין? בגלות? מה הבעיה? תחמם מים, תרחץ ידיים ורגליים בחמין. רבי יצחק נפחא אמר, זו מיטה נאה וכלים נעים שעליה. מה, אין מיטה נאה וכלים נעים בגלות? מה? זה לא, מה שאתה אומר יכול נכון, אבל זה לא כתוב. כתוב שהטובה שחסרה בגלות, כרגע שלושת הדעות, אין לנו בית מרחץ, אין לנו חיצת ידיים ורגליים בחמין, אין לנו מיטה נאה וכלים נעים. רבי אבא אמר, שיטה רביעית, זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמידי חכמים. מיטה מוצעת ואישה מקושטת לתלמידי חכמים. לא מבין. אי אפשר בגלות להציע את המיטה? לקנות מצעים ולהציע את המיטה, מה הבעיה? אין בגדים ותכשיטים לאישה בגלות? הרי בדרך כלל לכאורה כולם מפארים את האפשרויות היותר רחבות, הכלכליות, בגלות, באמריקה, אמריקה. אלא כמובן שכל הביטויים האלה בחז"ל, הם מבטאים עמדה רוחנית. זה לא עניינים גשמיים שאין לנו בית מרחץ, אלא אין בגלות אפשרות להיפגש עם המושג שנקרא בית מרחץ. אני רוצה להתמקד בקטע האחרון, כי אני חושב שהוא הקטע החזק ביותר כאן בכל הפסקאות בעיניה. אין בחוץ לארץ אפשרות לישון על מיטה מוצעת, ושאדם שהוא תלמיד חכם, אשתו תהיה מקושטת. תראו מה אומר עליו בעיני הדברים כל כך פשוטים, כל כך יסודיים, וזה כבר מתחיל לחבר אותנו למעבר בין משה ליהושע. מקור 9. רבי אבא אמר זו מיטה מוצעת ואישה מקושטת, לתלמיד חכם. אמרנו כמה פעמים, כשרבי אבא מדבר אז הוא אבא. בלשון בניין אמונה, אבא בבן לפני בן בבן. זאת אומרת רבי אבא הוא כנראה איזשהו בית אב. צריך פעם ללקט את כל הדברים של רבי אבא. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה, זה רבי אבא. אז רבי אבא מלמד אותנו אבות של תורה, יסודות של תורה, עקרונות של תורה, תשתיות של תורה. זה רבי אבא. טוב, יש הרבה מה להעמיק במשפטים האלה. עכשיו תראו מה אומר הרב. מה ההבדל העקרוני בתפיסה הרוחנית ובהנהגה הרוחנית בין חוץ לארץ לארץ ישראל? כל הפסוק הזה, ותזנח משלום נפשי, נעשיתי טובה, זה מתאר. הייתי אומר, זה התמצית של מגילת איכה. זה הגלות. אתה רוצה להבין מה זה 2000 שנה בית קברות? זה, עכשיו פה, זה, רק זה. פה התמצית נמצאת. אתה רוצה להבין למה אנחנו זוכים? אז תכף נראה למה אנחנו זוכים. מה זה אישה מקושטת לתלמידי חכמים? מה זה מיטה מוצעת? וכולי, שאר הפסקאות שאני לא נפתח אותם היום. אומר הרב מקור 9. תוכן החיים השקטים והשלמים. ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה, עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים. עד שאפילו אנשי קודש המסורים בכל לב הנפש לקדושה ולחוכמה, גם הם יוכלו להכניס בנפשם בלא שום התנגדות, יחד עם אור החוכמה וקדושת היראה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, ואפילו, וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם על פי מידה קדושה וישרה, ולא יעיק דבר מזה להתעלות הקדושה ורוממות הנפש, ולא לשקידת התורה ואהבתה. הסבר. תוכן החיים השקטים והשלמים. מהו התוכן? מהי התכונה? מהו האופי של חיים שלמים? של חיים שקטים במובן הזה של עלמי מנוחות, של איזה יציבות, קביעות, רוגע, לא מאבקים בין כוחות, לא מתחים, לא מלחמות. מהו המצב האידיאלי? שהכוחות של האדם וכוחות החיים בעולם מתארגנים בצורה נכונה, גם ברמת הפרט, גם ברמת המשפחה, ברמת העם וכו'. אז תוכן החיים השקטים והשלמים, ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות, שתהיה התאמה בין מה למה? בין כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה. אני חושב שאין מקום יותר מתאים להגיד את זה מאשר כאן, בבית מדרש. ובפרט שכולנו משתדלים להיות בעלי תשובה במובן העמוק של המילה, וחלק מאיתנו חוזרים בתשובה במובן התחתון של המילה, הנמוך של המילה. הרי מה הבעיה שלנו הרבה פעמים? שכשאנחנו מתחילים לפגוש ברצינות, פעם אולי ראשונה בחיים, בין אם באתי מרקע רוחני, בין אם לא, כשאנחנו מתחילים לפגוש פעם ראשונה ערכים דתיים, מושגים אלוקיים, יש איזו נטייה בסיסית בנפש, היא נטייה גלותית, טריוויאלית, היא נטייה ליצור איזו חציצה, איזו חוסר התאמה, בין השאיפות, אני פשוט קורא מה כתוב, בין הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה. אני בטוח שאם היו שואלים אותנו, תגיד, היית מעדיף שנהיה אדם שלא צריך לאכול, כן, שלא צריך לישון, כן, שכל הזמן יכול להתעלות בעניינים רוחניים, כן, שלא רוצה עולם, כן, שלא רוצה לשמוע חדשות, כן, שלא רוצה להגיע לבחירות, כן, שלא רוצה להיות שותף לשקר הגדול שהופיע עוד 20 דקות לפי שעוננו, כן, הנצרות. שעה 12 בלילה, לא? שנת השקר החדשה מתחילה. בניו זילנד זה כבר היה בבוקר, לא? כן. תלוי בשמש והירח. דיברנו על זה. אז הנטייה הכי בסיסית, הכי טבעית של האדם היא שיש איזה חוסר התאמה עד כדי סתירה. אני מוסיף מילים קשות. טוטלית, קיצונית, חסרת אפשרות לגישור. בין שני העולמות שבתוכם האדם חי. עכשיו, היות ואדם חייב לאכול, מה אפשר לעשות? חייב לישון, חייב להקים חיי משפחה, חייב לפרנס, חייב לעבוד, חייב לעשות, חייב להיפגש עם העולם הזה, מה אפשר לעשות? אז הוא ניגש עם כל, אז הוא ניגש לכל המציאות החומרית של העולם הזה בדיעבד אחד גדול. אבל הוא כל הזמן חי במלחמה, חי במתח. אני קודש, אני חול, אני רוחני, אני חומרי, אני עושה מה שהשם רוצה, לא עושה מה שהשם רוצה. ואז כל הזמן הוא חי באיזה מין בדיעבדיות עם העולם הזה. אומר הרב, זאת טעות חמורה. זאת לא הגישה. ברמה של המהות, ברמה של האידיאל הגדול. תוכן החיים השקטים והשלמים ראויים הם שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה, שתכף נראה מה זה מיטה מוצד ואישה מקושטת, זה שני ביטויים מאוד עקרוניים. שיהיו כל כך מתאימות כל הדרישות היותר רוחניות ומופשטות הרבה מעולם ההרגשה, אם תהיה התאמה בין מה למה? בין הכמיהה אל הקודש המוחלט הזה, הרבה מעבר לחושים, הרבה מעבר לרגשות, הרבה מעבר לחומריות, הרבה מעבר לחברה. זאת אומרת, איזה מין נטייה להיות משה רבנו, לסלק את כל הנעליים, להוריד את הנעליים, לא רוצה נעליים, רוצה יחף, רוצה רוחני. אני אומר מה יכול להיות, אבל תכף נראה, תכף, שנייה. אז ההתאמה בין הדרישות הרוחניות היותר עליונות עם הנטיות הטבעיות וכל הדברים הטבעיים, החושים, הרגשות, עד שאפילו אנשי קודש המסורים בכל לב ונפש לא רק פועלים פעולות טכניות, לא רק רוצים ברצון ולא רק מבינים בשכל, חיים את זה. אנשי קודש אמיתיים, אנשים אידיאליסטים אלוהים אמיתיים, אצלם יכולה להופיע אי סתירה, ולא רק אי סתירה, שלמות, ויכולה להופיע שלמות רק באופן הזה. עד שאפילו אנשי קודש המסורים בכל לב ונפש, מה זה מסירות לב, מה זה מסירות נפש? זאת שייכות מוחלטת אל הקודש. גם הם יוכלו להכניס בנפשם, בלא שום התנגדות, יחד עם אור החוכמה וקדושת היראה, גם את כל ההנהגה הנאותה לחיים מסודרים, שתכף נראה איזה בחינת מיטה מוצעת לתלמיד חכם, וגם יותר מזה את כל העונג, דברים שהם אפילו מותרות מעבר. הרב חוזר על סוגיית העונג בהרבה מאוד מקומות, עשרות עשרות מקומות הרב חוזר על העונג הזה. כשהוא מתאר במהלך הידיעות, למשל, לתקופת שלמה המלך, שם הרב מזכיר תוך כדי תנועה את העונג. שבתקופת שלמה הגענו למצב כדי שאפילו העונג היה יכול להיות חלק מהופעת השם. לא רק ההכריח. וגם את כל העונג הראוי הטבעי לאדם, כמובן, על פי מידה קדושה וישרה, באיכות ובכמות, מהנקודת מוצא הנכונה, למטרות הנכונות, ולא יעיק דבר מזה אל התעלות הקדושה ורוממות הנפש, ולא לשקידת התורה ואהבתה. אני קורא עוד משפט. כי בהיות הנפש שלמה ונמצאת במצב מנוחה ושלווה, שזה המצב הנורמלי שלנו בארץ ישראל, כעם, בארצנו, במדינתנו, היא יכולה ליתן לכל דבר את חוקו הראוי. כמובן, המילה ראוי היא חשובה פה, הכל בגבולות מדויקים. אנחנו אומרים כרגע על האידיאל, זה לא מה שברמה המעשית אנחנו פה, אבל ברמה של האידיאל והשייכות לזה באיזושהי מידה. ואף באותן העניינים שנראה כאילו התביעות הטבעיות הן כמעיקות להתעלות הרמה של החוכמה והקדושה, הן באמת אינן כי משלימות וממלות אותה. כל מי מאיתנו שהחייל בצבא יודע שהחיילים הטובים ביותר זה אותם החיילים שכשהמסדר נגמר בשעה 12 בלילה, בזמני לא היה 6 שעות שינה פקל, היום אני חושב שיש 6 שעות שינה פקל רשמית, רשמית, ובשעה 6 בבוקר השכמה נגיד, אז למרות שרק ב-12 בלילה אני מתחיל סוף סוף לחשוב על עצמי, מה עושה חייל רציני? הולך קודם כל למקלחת, הוא לא אומר אני מפסיד עכשיו חצי שעה שינה, קודם כל הולך להתקלח. ב' דבר שני, לובש פיג'מה, לא מדים ונעליים וכסדה. ג', מה עושים מהחיילים היותר אמיתיים? סומכים על הסקה של צהל, מביאים מצעים, פוך אמיתי. ודאי. אחרי המקלחת והפיג'מה והפוך, יושבים עם החבר'ה, מתחילים קצת לסכנש, לאכול כמה צ'ופרים. יש לנו גם חיים. זה לא מצחיק, אלה החיילים המסתנים של צהל באמת. אבל אותם אלה שהם זרוקים, תרתי משמע, וחסים על השש שעות שינה שלהם, וישנים, אני אומר לזה, האדם עם מיני כבר לא מבין מה אני מדבר. ישנים עם הבגדים, עם הבוץ, עם הנעליים, עם האפוד, עם הקסדה, ולפעמים יום אחרי יום, לילה אחרי לילה. רגע, זה לא נכון, ברוך? ראית תופעה כזאת או לא? ראית? תספר לנו איזה סיפור, הצחוק שם מסגיר איזה סיפור. אתה לספר משהו? לא, מזכיר דברים, מזכיר דברים. חייל אמיתי זה לא אחד שהוא נרדם עם הקסדה על הראש מרוב שהוא איזה אידיאליסט, יש לו איזה חיילות, הוא ישן עם קסדה. איזה שטויות. אלא אם כן אתה בלבנון, אז זה מה שנקרא כוננות עם שחר והקפצה חמש שניות. בסדר, זה אז בימים של לבנון זה היה משהו אחר. בסדר. אבל אם אתה חייל נורמלי, נגיד, בקו נורמלי, הולכים להתארגן ברמה האנושית הפשוטה, הטבעית. זה א' ב'. כל אחד מאיתנו שיכול יודע כמה הדברים שעכשיו אמרנו הם נכונים מאוד. זה נכון או לא נכון? אתה על מדהים. אתה אפילו ממם. או סמגד. או ממפי, סליחה. היית ממם. זה נכון או לא נכון? מה? לא, אל תגיד לי יש בזה משהו. זה נכון. זה יכול להיות נכון. נכון. אבל בגדול לא יכול להיות, בואו נוציא רגע את העיקרון. לא יכול להיות שהמדים הירוקים, שזה כלל ישראל בהתגלמות, יבטלו את הנפש האישית הפרטית וגם את בממד הטבעי שלה. זה לא יכול להיות. אני עכשיו נזכר תוך כדי תנועה, אני חושב שבזמננו הייתה פקודה שצריך להתקלח כל יום. עד היום זה קיים? יש פקודה כזאת? איך? הסמל מריח את הראש? אבל החבר'ה היו מתחכמים. היו הולכים לברזייה, שמים את הראש, שמים את זה שם פה ונגמר הסיפור. אבל הנה אומר לנו הקצין שהסמל מריח את הראש במסדר לילה. במסדר לילה. טוב, בואו נחזור אלינו. דרך אגב, זה נכון גם במכון מאיר? מה זה מצחיק? מה זה מצחיק? חבר'ה, תשמעו, נראה לי שאתם לא מכירים אותי עד הסוף. בעקבות הסוגיה שאנחנו הולכים עכשיו לפתוח אותה, אני מוכן באמצע השיעור לקחת את האינטרנט איתנו עם איזה מצלמה ניידת, לעבור בחדרים ולראות מה קורה. בוא נראה. בוא נראה האם המיטה מסודרת, האם המצעים מריחים סביר. זה לא מצחיק בכלל. זה בכלל לא מצחיק, זה עולם של תורה שנבנה עקום אם לא. זה לא מצחיק בכלל. זה דבר עמוק מאוד ויסודי מאוד. בוא נראה אם הארון שלך מסודר. כמו שתמיד אנחנו אומרים, אני לא אומר שצריך לבזבז בבוקר רבע שעה להעמיד את נעלי הבית בדיוק אחת ליד השנייה. אבל לא יכול להיות שנעל בית אחת על הארון ונעל בית אחת לך תמצא אותה. זה לא מצב נורמלי. עכשיו כולנו יש לנו מצבים בחיים שאין זמן, ממהרים, סדרי עדיפויות. בסדר. אנחנו לא איזה מכונות סדר וניקיון. בסדר. אבל בגדול התפיסה העקרונית וגם ההנהגה היותר קבועה זה הסדר והניקיון, זה דבר פשוט. סולניק, תגיד משהו. מה אתה אומר מה שאנחנו אומרים עכשיו? מסכים או לא? במפה כבר לא? סמגד. יש פה איזה כמה קצינים רציניים. זה אמיתי, לא? זה אמיתי? מה עושה חייל נורמלי כשהוא מגיע הביתה? דבר ראשון. מוריד את המדים, עולה על אזרחי. דבר ראשון. הוא לא מתחיל להסתובב בכל תחנה מרכזית על המדים. הוא רוצה להרגיש טבעי. באמת הדבר השני נכנס למקלחת. הדבר השלישי, אולי הראשון, ניגש למקרר. זה באמת ככה. בואו נחזור עכשיו לעניין. יש כאן דברים חשובים ביותר, אני לא רוצה לאבד את זה. בואו ניכנס רגע. על כן, שורה שנייה מלמטה בתשע, צד שמאל. על כן כל עושר החיים, כל עונג וצהלת לב, הוא מובטח לישראל יחד עם תגבורת כוחם בקדושה ותורת אמת. עכשיו תראו את המשפט הבא, אני אומר את זה ברצינות, דווקא למתמידים, דווקא לרציניים, דווקא לאלה ששואפים שאיפות גדולות בתורה ויראת שמיים. על כן, אם שתלמידי חכמים, אף על פי שתלמידי חכמים, ששקידת התורה הוא נדידת שינה מאהבת העזה עם יסוס דרכו בחיים, נכון שתלמיד חכם אמיתי הוא לא אוהב לישון יותר מדי. נכון, אם היו שואלים אותו אולי ברמה העקרונית הוא עמד בכלל לא לישון, חבל הזמן, סתם בזבוז זמן. נכון, אז אף על פי ששקידת התורה וכדי לשקוד על התורה וממילא הרושם ששקידת התורה תיצור אצלו בנפש היא צריכה להוביל לנדידת שינה מאהבת העזה של תורה שזה אם יסוס דרכו בחיים, מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, כשהוא יעלה לחדר בסוף השיעור הזה, או אולי אחרי שעתיים מהשיעור הזה, אז כשהוא יעלה לחדר, הוא לא ייזרק על המיטה וירדם איך שהוא. המיטה שלו תהיה מוצעת. היא תהיה מסודרת. מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, וזה מסודר, אתה אומר עוד פעם, זה סדר בגוף, זה סדר קודם כל בכלים שלך, בחפצים שלך, אחרי זה סדר בגוף שלך, זה סדר בנפש, זה סדר במחשבות. זה ידוע, בעלי המוסר, מדברים על זה הרבה. מכל מקום, במצב המנוחה המסודרת, הוא מוצא גם כן חפץ למעט שינות שלו. הוא ישן מעט שינה, אבל במיטה מוצעת, סדורה ומתוקנת, הוא לא רואה בזה ביטול תורה, הוא לא רואה בזה השתעבדות לעולם חומרי. עכשיו ישאל אותי ברוך, תגיד לי, אז כשמשה רבנו הלך לישון, המיטה שלו הייתה מוצעת? מה אני אענה לברוך? משה רבנו לא ישן. משה רבנו זה סדר אחר לגמרי. משה רבנו הוריד שתי נעליים, של נעליך. אבל זה דור מדבר. זה מקור הקודש. אם אפשר לומר, אני לא רוצה לברוח ממש לפינות. שתי מלחמות נלחמנו בכניסה לארץ. שתי מלחמות ראשונות, מלחמת יריחו, מלחמת האי. מלחמת יריחו כולה נס. תוקעים בשופר, נופל את החומה, כובשים את יריחו. מלחמת האי כולה טבע. למה הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו ככה? דווקא במפגש הראשוני שלנו עם ארץ ישראל, עם הטבע, חייבים לדעת שנקודת המוצא, מקור הכל הוא מעל הטבע. מלחמה ראשונה כולה ניסית, מדברית. כולה משה. הורדת שתי הנעליים. אחרי כשאדם עוזב את בית המדרש והולך לחדר, מה נקודת היחס הבסיסית שלו? קדושה אני מבקש. ברור. וקדושת ארץ ישראל, שתכף אנחנו הנה כבר בהבנה שלה. אבל קודש עליון. ב' אחרי מלחמת יריחו, עכשיו מופיעה מלחמת האי. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע, אחרי שמשה רבנו הוריד שתי נעליים, אתה מוריד רק נעל אחת. וזה לכתחילה. וזה אברהם. בניגוד לחנוך. וזה יהושע. בניגוד למשה. אבל יהושע מכוח משה. ומשה יוליד את יהושע. תכף נראה מה הסכנה ביהושע. כמה זה חשוב, הדברים מאוד חשובים, תכף נראה. השאלה עם כמה כוח יש היום. ואם היותו, בואו נמשיך הלאה. אז אם כן, קודם כל מיטה מוצעת, זה הסדרים הטבעיים ההכרחיים הבסיסיים. ואם היותו עסוק תמיד בעומקי חוכמה מופשטים, לא ימיתו כל אלה מליבו את הרגשות החיים המותאמים לרגש האדם השלם ברוחו, גופו ונפשו. מה אכפת לך בכלל שאשתך מקושטת או לא מקושטת? מה זה אישה מקושטת לתלמידי חכמים? הייתי אומר הפוך, חס ושלום. אישה מקושטת לאנשים חומריים. תלמידי חכמים. תסלחו לי, כן? אישה בפיג'מה. מלפני 8,000 שנה. מה זה מצחיק? אישה מקושטת לתלמידי חכמים? כן. דווקא תלמיד חכם יודע לפגוש קישוט של אישה. מי שלא תלמיד חכם, אין לו סיכוי לפגוש את הקישוט הזה במובנים הנכונים שלו. הוא ישתעבד לזה, הוא יקנוע לזה. הוא פשוט ילבש נעליים, הוא ינעל נעליים, הוא ינעל שתי נעליים. תלמיד חכם, בפרט ארץ ישראלי, שיודע שהאידיאל בארץ ישראל זה להוריד רק נעל אחת, ולא שתי נעליים, להוציא את יהושע מתוך משה, הוא זה שאישה מקושטת בשבילו, לא רק שלא תפריע להתעלות הרוחנית שלו, היא תשלים את ההתעלות הרוחנית. אנחנו מתחילים להבין מה זה, ותזנח משלום נפשי. אין שלמות. השלמות זנוחה. הופעת האלוהות בהכללתה, ביחסים הנכונים בין הכוחות, ההופעה הזאת נשית היא טובה. אין טובה כזאת בגלות. אז אפשר לבנות בתי מרחץ בגלות, אפשר לחוץ ידיים ורגליים בחמין, אפשר להציע את המיטה, אפשר שאשתו תתקשט לו, אפשר הכל. ברמה התרבותית, התורנית, האלוהית, זה לא יכול להפעיל. מדרגה שלמה כזאת של חיים לא יכולה להופיע. אז בואו לא נהיה תמימים ונגיד, אז אם זה ככה, אנחנו כבר במדרגה הזאת, אישה מקושטת לתלמידי חכמים. אנחנו לא במדרגה השלמה הזאת. אבל כן אנחנו על הציר הזה של הופעת התורה הזאת. זה הציר. ולאט לאט אנחנו מתקדמים לכיוון היותר שלם. אני רוצה לקרוא את כל המשפט הזה ברשותכם. ואם היא אותו עסוק, שורה רביעית, ואם היא אותו עסוק תמיד בעומקי חוכמה מופשטים, לא ימיתו כל אלה מליבו את הרגשות החיים המותמים לרגש האדם השלם ברוחו, גופו ונפשו. וקורת רוח אשר ימצא בחברתו, האישה אשר יפיל לו השם לחבל, תרחיב דעתו, איזה יופי, התגשנו את זה היום בשיעור אחר, כלים נעים, דירה נעה, אישה נעה וכו', מרחיבים דעתו של אדם, נא לדייק, הם לא באים במקום דעתו, הם מרחיבים את דעתו. אז א', חשוב שלאדם תהיה דעה, חשוב שמרכז כובד רוחני שהוא הבסיס, ב', חשוב שכשיופיעו הרחבות החיים, מתוך שמרכז הכובד מאוד ברור, אז הרחבות החיים האלה לא יתשתשו את משהו העיקר. זה יתגלה רק, בדיוק כלשון חכמים, הרחבת החיים, הרחבת הדעת, ולא במקום הדעת, חס ושלום. אז תרחיב דעתו ביותה מקושטת, אדורה בלבושה, ולא יטשטש כוח השקידה, גם את ההרגשה היותר רחוקה לפי הנראה מעולם הדעות המופשטות והיוניות. אני מתלבט אם להגיד את המשפט הבא, אבל כשאני מתלבט אני בסוף אומר, כידוע לכם, יהודי עומד או יהודי יושב, לומד בסדר. יהודי עומד, משתדל ללמוד איתכם ביחד שיעור, מגישים לו כוס תה. עכשיו, אני לא מדבר ברמה של האינדוס של הדברים, ברמה הפנימית האמיתית. יש אדם שהוא כולו שקוע בתוך הלימוד, כולו בתוך הקודש, הוא בכלל לא שם לב שהגישו לו כוס תה. ולכן במחילה, הוא גם לא יגיד על זה אפילו תודה. א', הוא לא שם לב, ובית אם הוא שם לב, זה רק מפריע לו עכשיו. כוס תה, אין היה, מה הקשר? זה לא מצחיק, זו תפיסה רוחנית. זו תפיסה רוחנית. ויש תפיסה רוחנית אחרת לגמרי. שהיא שקועה בפנים לגמרי. אבל היא תשים לב שיגיע כוס תה. והיא גם תגיד תודה. אולי אפילו גם תשתה אותו. תדעו לכם, הדוגמה הקטנטונת הזאת, היא עולמות שלמים של תפיסות עולם. זה עולמות שלמים של תורה. התפיסה שבאנו איתה מהגלות היא להוריד שתי נעליים. היא בכלל לא לשים, לא לשים לב לכוס תה. אין חומר. והתפיסה הזאת, אני חוזר עוד פעם, היא התפיסה המקורית, ממנה אנחנו מתחילים. תפיסת משה. אבל ממנה צריכים להופיע ליהושע. משה רבנו פרש מן האישה לגמרי, דף יומי. דף יומי של עמים האלה. פרש לגמרי מהאישה. גם אחרי מעמד הר סיני. מבחינת פתאום. כמו שדיברנו היום גם בשיעור אחר. סליחה. לכן בקורת רוח אשר ימצא בחברתו האישה אשר הפילו השם לחבל, תרחיב דעתו ביותה מקושטת אדורה בלבושה, ולא יטשטש כוח השקידה גם את ההרגשה היותר רחוקה לפי הנראה מעולם הדעות המופשטות והיוניות. סיכום אומר הרב, כל אלה הם היכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון, בזמן שאנחנו נמצאים במצב נורמלי שהתורה מופיעה בשלמותה בארץ ישראל. אבל בזמן הגלות והמאומה הכללית, אי אפשר כמעט שתימצא נפש שלמה ובריאה בתכלית. ולכן שם בגלות, הפרדה בין קודש לחול היא הדבר ששמר אלינו בגלות. ברגע שעם ישראל חס ושלום התחיל לגעת באיזושהי נגיעה בעולם של חול, אם זה השכלה, אם זה עבודה, לא משנה מה, התוצאה הכמעט מוחלטת הייתה התבוללות. אבל בארץ ישראל זאת לא השיטה, זאת לא התפיסה, זה תהליך ארוך. אבל בעיקרון זה לא הציר שלב אנחנו הולכים. ולכן, אומר אלעד בצדק בשם השפת אמת, משה רבנו לא נענש בזה שהוא לא נכנס לארץ ישראל. הוא לכתחילה לא היה מתאים להיכנס לארץ ישראל. והחטאיו של משה רבנו כחוט השערה, ראשונים כמלאכים, אנחנו כחמורים, הם רק גילוי של אותו חוסר התאמה. דרך אגב, אני עכשיו נזכר שהיום דיברנו בשיעור ולא ענינו על זה. למה משה רבנו היה בשיעור אחר, רביעי אני חושב כבר, למה משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון? אנחנו נזכרנו את זה היום באיזשהו אחרי צהריים, ולא התייחסנו את זה בסוף. מה זה כבד פה וכבד לשון? למה צריך את הארון איתו? כבד פה וכבד לשון, הרי מה זה הדיבור? הדיבור זה איזושהי הגשמה, הלבשה של עולם המחשבות האינסופי של האדם. למשה רבנו היה קושי בלתרגם את העולם המופשט שאליו הוא באמת היה שייך לעולמות מעשיים. הוא היה כבד פה וכבד לשון. זה לא איזה בעיה טכנית, לכן הוא היה צריך את הארון. אז אם ככה, שאלנו היום בשיעור רגע, אז אם ככה, הקדוש ברוך הוא תבחר את הארון, הוא בפרט לא יאמינו לי, וכו' וכו', כמו שדיברנו. לא, לא, לא. הגואל הראשון זה משה. כדי לדעת מאיפה הכל מתחיל, מהמקור האלוהי האינסופי. יריחו, הורדת שתי הנעליים. אחרי שנבין שהכל מתחיל ממשה, עכשיו צריך איתו את הארון, עכשיו צריך איתו את יהושע. רק עוד טיפה ברשותך. לכן כל אלה הם היכולים להימצא בזמן היישוב והתיקון. אבל בזמן הגלות והמאומה הכללית, הגלות, אי אפשר כמעט שתימצא נפש שלמה ובריאה בתכלית. איך יצא הנפש כמו הרב קוק מהגלות? זה פלא פלאות. דרך אגב, אף על פי שהוא עצמו היה פרוש גמור, אבל תפיסת העולם והדרכה לרבים היא הייתה הפוכה לגמרי. זה פלא, זה נס שיצא נשמה כזאת. על כן הנטייה אל הקצוות בגלות היא תולדה מוכחת. ולכן בואו נחזור לדוגמאות. והמסור באמת לשקידה גדולה, אי אפשר לו כלל שישים גם כנב לסדרים בחייו הגופני. אני אומר את זה כמשל. כשאתה היית בישיבת פונוביץ' בגלות, אתה נזרק על המיטה, אין מיטה מוצעת. אני מגזים, כן, לא להיבהל יותר מדי. על ספסל, בדיוק, מצוין. אתה ישן על ספסל, או באתיופיה. אתה ישן על ספסל בבית הכנסת. או על השטיח שם לפני ארון הקודש. טוב, שינה בבית הכנסת, בית המדרש, עוד סוגיה. אבל בגדול, הכיוון. דרך אגב, אולי אתה מתחיל גם קצת להבין למה את לפעמים כשאני רואה אדם ישן על כיסא, התגובה האינטואיטיבית שלי זה, ישנים על מיטה. לא ישנים על כיסא. א', כי בדקתי באינטרנט ולא ישנים על כיסא. ב', כי בגלות ישנים על כיסא. בארץ ישראל ישנים על מיטה. זו תפיסה ארץ ישראלית ביסודה. זה לא עניין טכני, לכתי שם כמו בן אדם. בארץ ישראל יש מושג שנקרא בן אדם. בגלות יש מושג שנקרא כמעט מלאך. שני מושגים שונים. לכן בגלות באמת אי אפשר לו כלל שישים גם כן לב לסדרים בחייו הגופנים, וכמו כן ברמה של אישה מקושטת, הלך נפשו בענייני ההרגשה הרחוקים עולם העיון מוכרחים הם שילכו מלבבו וימסו, כי אם חד ושלום הוא יקשור אליהם, מי יודע איזה חורבנות ייצאו מזה. ואם ירצה להעמיד את כל הפרטים התפלים הללו בסדרי חייו הלך נפשו בגלות, יקנה אותם במחיר מרובה מהשלמתו הרוחנית, כי זהו טבע הנפש הנחלשת מצרת הגלות הכללית. אני הייתי רוצה להמשיך עוד טיפה את יהושע. אפשרי או לא?
כן.
שעה 12 וחמישה. 12 ו-20, עוצרים? גג וחצי. עוצרים. בסדר, ברוך? יש אישור? בבקשה. בחוץ לארץ אין אפשרות לגלות קודש בחול. אני רוצה רגע להגיד את זה אחרת. אם נחזור רגע לכלי הקר, נחזור רגע לשמש והירח. אם צד אחד זה השכל וצד שני זה החושים והרגשות, בחוץ לארץ זה בחינת שמש. אי אפשר שהממד הרוחני של השכל יאיר את החלק החשוך של החומר. לכן גם החלק של החומר הוא צריך להיות משיל את הנעל, שלילת הנעל. בארץ ישראל זה ירח. הצד שהוא ער מאור השמש יכול להאיר את הצד החשוך. לכן עם ישראל נמשל ללבנה. מלכות ישראל נמשל לדוד מלך ישראל חי וקיים, קידוש הלבנה. בואו נתקדם אבל רגע לגבי יהושע. הגמרא אומרת דבר שאני לא מכיר, לא מכיר עוד ביטוי כזה בחז"ל, דברים נוראים, לגבי יהושע, ומכאן למדו הלכה. אומרת הגמרא בסוף, או לא סוף, אבל לקראת, נקרא את זה, אמצע מסכת שבת, סוף עיניה שבת ב', אמר רב יהודה, אמר רב, אני מזכיר לכולנו, רב אמרה הגמרא, הוא מעין תנה, אף על פי שהיה מורה, רב תנה ופליג. רב זה מעין רבי, זה רבן של ישראל. לכן רב נקרא רב. אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. חס ושלום אדם הלך להלוויה. הנפטר היה אדם, נקרא לו כרגע תלמיד חכם. המספידים התעצלו בהספדו, חס ושלום, תכף נראה מה זה להתעצל בהספד של חכם, או בהספד של אדם בכלל. אז המתעצל בהספדו של חכם, ראוי לקוברו בחייו. שנאמר, סוף ספר יהושע, ויקברו אותו, את יהושע, בגבול נחלתו, בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש. עכשיו, כל מי שמכיר את האזור ברמה הגיאוגרפית, זה באזור אריאל, שם מי שמכיר את תמנת חרס, שם יהושע בן נון קבור, אז אין שם שום הר געש. איזה הר געש יש שם באזור? אומרת הגמרא באמת, אז מה זה מצפון להר געש? זאת אומרת, המקום שיהושע בן נון נקבר הוא צפונית להר געש. אז אם רגע נסדר פחות או יותר את המפה כפי שאנחנו מכירים אותה היום, נגיד פלוס מינוס בין צומת הפוח לאלקנה, כן? אז יש שם כנראה איזה הר געש. טוב, כדאי להודיע לתושבי אריאל. אבל אין שם הר געש. אז מה זה מצפון להר געש? אומרת הגמרא, אלא, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש, מלמד, שגעש עליהן האר לאורגן. אני אומר את זה בצורה קצת חריפה. בהלוויה של יהושע בן נון הייתה התעצלות. מה הייתה התעצלות? התעצלו בהספדו. מה הייתה התוצאה של ההנהגה האלוהית כתוצאה מההתעצלות בהספדים? הקדוש ברוך הוא חס ושלום רצה שהר הגעש יתפרץ עליהם. רגש או געש עליהן האר לאורגן. אז אנחנו נעסוק עכשיו רק בשאלה אחת באמת מקוצר הזמן. מה קרה שהתעצלו בהספדו של יהושע? מה היא אהבה אמינה? מתי יש פוטנציאל להתעצל בהספדו של חכם? לפי כל מה שאמרנו עכשיו זה ברור. עכשיו בואו תראו מה אומר רב, איזה דברים נפלאים. איזה דברים. ההתעצלות משמעותה שהוא כן עוסק בהספדו של החכם. לא כתוב שלא הספידו, כתוב שהתעצלו. מה זה להתעצל? אתה עוסק בהספדו של חכם, אלא שהוא מתעסק בו בעצלות. זאת אומרת, ולא בכל המילוי של הכבוד, הדרוש להיות חרד לכבוד הנעלה הראוי להבליט ביחס להספדו של חכם. כלומר, כשאדם מתעצל להספיד חד ושלום חכם, זה אומר שהוא לא הדגיש בהספד את כל מעלותיו של החכם הזה. עכשיו, המעלות של אדם כלולות משניים. שני סוגי מעלות עקרוניות. ותוכן העצלות בה, ותכף ננסה להבין למה דווקא אצל יהושע, זה, אני אומר עוד פעם, אני לא מכיר, זה אומר שזה לא מה שלא קיים, אני לא מכיר עוד מאמר כזה בחזל, ביחס לאדם אחד בהיסטוריה. רק על יהושע בן נון זה נאמר. שהתעצלו בהספדו, ומכאן למדו הלכה, כללית לדורות, שאסור להתעצל בהספדו של חכם. עכשיו, ותוכן העצלות בה, למה? מפני שבכל הערכה של החכם, כשאנחנו מעריכים אדם, יש שני סוגי הערכה. אני אומר את זה לרגע בעל פה. יש את הערכה החיצונית, שהיא הערכה הגלויה. מה החברה, ההמון, הציבור, הכיר באופן גלוי מהחכם הזה? בואו נדבר במושגים של עיתון. חכם אחד, פסק הרבה פסקים, כתב הרבה ספרים, נתן הרבה שיעורים, הדריך הרבה הדרכות, נתן הרבה עצות. החכם הזה נפטר. אז עכשיו אין מי שיפסוק פסקים, אין מי שיתן שיעורים, אין מי שיכתוב ספרים וכו'. זה הצד הגלוי, תסלחו לי על הקיצוניות שלי, שגם חתול יודע לזהות את החיסרון הזה. לא צריך להיות בשביל זה איזה גאון גדול כדי לזהות את החיסרון, שכרגע אין מי שיתן שיעור, כי הנפטר נפטר. זה לא חוכמה לזהות אצל החכם את הממד הגלוי שלו. אני מתקדם רגע בעל פה. אבל לכל חכם יש ממד פנימי, יש ממד סמוי, שהוא המהות העצמית האלוהית שלו. אם נחזור רגע לתחילת השיעור, זה אברהם, זה המשה הראשון, זה שורש נשמתו, זה אפילו הייתי אומר החייו היחידה, שעם כל הכבוד את זה אולי רוב הציבור בכלל לא מכיר ואין לו שום נקודת השגה בזה בכלל. את זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. אבל לפחות בהספד ראוי לתת תשומת לב לממד הפנימי העצמי של החכם. עכשיו יותר עמוק מזה אני מתקדם רגע בעל פה. אם אני לא מזהה את הממד העצמי של החכם, אז גם את הממד הגילוי החיצוני שלו אני לא מזהה. אני באמת לא מזהה. כי לכל קרניים יש שמש שהיא המקור של הקרניים האלה. אבל אם אני לא מזהה בכלל את השמש, אז גם הקרניים שזיהיתי, אני חושב שזה זה, זה, זה קרניים שבאו מפלורסנט ולא משמש. אז כשאדם לא מזהה את הערך העצמי, הפנימי, האלוהי, המהותי של אדם, זה לא רק שהעיקר חסר מן הספר, גם התפל שהוא כן כביכול מגלה, הגלוי שלו, גם הוא עצמו חסר, כי הוא יונק מהתוך הפנימי הזה. אני קורא לשון הרב. מפני שבכל הערכה של החכם, הלו ישנן מעלות גלויות שבחיי החכם נתגלו לרבים ורבים נהנו מאורו. אבל עלינו לדעת שהרבה יותר ממה שהחוכמה וכל יתרונותיה המקושרים עם נפש החכם יכולים להתגלות במפעלים ובביטויים, כלפי חוץ, ישנו, תראו איזה משפט אומר הרב, אוצר סתום וחתום, אוצר גנוז, שהוא בנפש החכם. זאת, זה אברהם הראשון שלו, זה המשה הראשון שלו. זהו באמת, זה הממד האלוהי שלו באמת. שסגולתו המקודשת, הפנימית הזאת, היא פועלת גם כן באופן מוסתר וצנוע, גם על האיכות של ההשפעות המגולות שהערכתן היא נודעת וניכרת. אז אותה פנימיות עצמית, היא גם זאת שבעצם נותנת את הערך, את העוצמה, את השיעור מלשון השערה, את השיעור הנכון, גם לפעולות הגלויות. לא, אף אדם לא יכול להגיע להערכה הזאת באופן יחסי, באופן יחסי. באופן יחסי. באופן יחסי. באופן יחסי. נכון. נכון. נכון, באופן יחסי. ולכן בדרך כלל מי שמספיד, בדרך כלל, לצערי רב הייתי בלוויה במוצאי שבת, המספידים זה אותם האנשים שהם יותר קרובים לנפטר. זה בני משפחה, זה אנשים שהם חברים הרבה מאוד שנים, שהם מכירים, הם קצת חשפו איזשהו סוג של שמש. יחסית, יחסית. אתה צודק, יחסית. עכשיו שהדגשתי את זה גם מקודם. ולכן וכל המתעצל בהספדו של חכם, אין כל האוצר הגנוז שנחסר מהעולם על ידי הסתלקותו של החכם נוגע אל לבבו. סליחה שאני אומר, זה אדם טכני, ילדותי, קטנוני, שטחי, דן את המציאות באופן מאוד חיצוני, מאוד טכני, וזה החיסרון שהוא כרגע מזהה. וכל שהוא מספיד אותו איננו נגע, כי אם על דבר הדברים הגלויים והתועלת המעשית, המפורסמת, שהכל מרגישים את חסרונה בצילוגו של החכם, אבל באמת, זאתי עצלות מפסידה מאוד. כי לא די שלא נגע זה המספיד המתעצל בעצם הכוח הנשגב של החכם, שרקו הסגולי, הצד הפנימי המהותי הזה שדיברנו עליו עכשיו, אין לו שיעור והערכה במידות היחוסים ואורחות הפרסומים, אלא שגם הצד הגילוי הוא תוצאה, הוא תולדה של הצד הפנימי הזה. אלא שגם ההרצאה על דבר העננים הגלויים אינה באה להמיטתה על פי ערכם וסדרם האמיתיים, מפני שכולם הלא ימונקים מפנימיות מאותו הכוח הגנוז שלא נחשף ולא נתגלה לרבים. רק שנייה, שנייה, שנייה. ומידה כנגד מידה, ראוי הוא העצלן הזה לקוברו בחייו. תראו איך אנחנו מסביר. הרי העצלן הזה לא חשף את הפנים, אלא רק את החוץ. אז אתה עכשיו מספיד מישהו מבחוץ ולא מבפנים. אומר הרב, ראוי הוא העצלן הזה מידה כנגד מידה לקוברו בחייו. מה זה לקבור אדם חס ושלום בחייו? להסתיר ולגנוז את כל הערת חייו ומפעליהם הגלויים שלא נכנים כלל. אתה שייחק לעולם הגלוי בהספדך? אין בעיה, בוא נקבור את העולם הגלוי שלך. העולם הגלוי שלך זה שאתה כאן, אז בוא נקבור אותך חס ושלום. כל זה כמשל, כן. ושלא תבוא עליהם, על העולם הגלוי, שום הכרה וחשיבות, כמו שאתה לא מכיר את הערך הפנימי, רק את הגלוי, ככה הקדוש ברוך הוא חס ושלום, מכיר את הערך הגלוי שלך, ויקבור את הצד הגלוי שלך. אתה קבור מתחת, אף אחד לא מזהה את העולם הפנימי. אני מדלג. עכשיו, למה זה קשור דווקא ליהושע? וכאן הנקודה שאני רוצה לחדד אותה, ואני חושב שחשוב מאוד לחדד אותה. יש לנו נטייה, הרבה פעמים, לזהות את הצד המהותי כמה שניתן אצל אדם, רק אם הוא אדם כזה שמוריד שתי נעליים. כי אדם כזה הוא קדוש עליון, הוא רוחני, הוא מעל הטבע, הוא מעל המציאות. אדם כזה אנחנו מעריכים את עולמו הפנימי. אבל כשאנחנו פוגשים תלמידי חכמים, תרשו לי לומר ארץ ישראלים, שאצלם המפגש בין הקודש לחול הוא מפגש טבעי, והם כן חיים בעולם החול, והם לא סילקו את החומר, הם הורידו רק נעל אחת, אז הם נראים לנו הסחבקים שלנו, החברים שלנו. ואנחנו שם הסכנה יותר גדולה לזהות את הקודש הפנימי שתמון. אצל משה רבנו לא התעצלו בהספדו, לא הייתה אהבה, אמינו לי להתעצל בהספדו. כי משה רבנו הוריד שתי נעליים, היית שואל יהודי ברחוב, אפילו עיתונאי, תגיד לי, מי זה משה רבנו? מה היה אומר לך? רק היה חושב וחוטף את כיף לב על המקום, על איזה קדושה אלוהית. איש האלוהים. אבל אם היית שואל יהודי, תגיד לי, מי זה יהושע בן נון? מה היה אומר? הרמטכ"ל הראשון של צה"ל. הוא אפילו לא היה קורא לו הרב יהושע בן נון. רב אלוף, אבל לא הרב. הוא רמטכ"ל, מה יהושע עשה? כבש את הארץ. אני חוזר לגננת, סידר שם את הספסלים בבית המדרש. איזה מין אדם מאוד פרקטי, מאוד מעשי. דווקא האנשים הקדושים האלה שהם מורידים נעל אחת, שהיא הנהגת ארץ ישראל, דווקא בגלל שאנחנו מבחוץ כביכול רואים את הצד החשוך של הירח, את הצד השני, ששם כביכול הוא לא הוריד את הנעל השנייה. יש לנו נטייה לזלזל בזה. סיפור שהביל אותי בתור נער צעיר, כשהרב קוק היה בחור צעיר, והלך ל... ל-, ל-, ל- נקרא לזה למועמדות להיות רב קהילה באיזשהו מקום, זה מופיע בספרים הסיפור הזה. אז בכניסה, אז ביום שישי לקראת הצהריים נכנס לחדר אוכל של אכסניה שבו התארח, והתחיל להכין משהו לקראת שבת. גמרא מפורשת, שולחן ערוך מפורש. לא האישה ולא השפחות ולא אבם, אתה. והגבאים שם בקהילה הולכים ברחוב, באותה עיירה, לא זוכר כרגע את הפרטים, ורואים את הרב המועמד להיות רב הקהילה מבזבז את זמנו בלהכין דג לשבת. אמרו הגבאים, רב כזה לא רוצים, הוא בטלן, הוא בטל תורה. זה לא מצחיק, סיפור אמיתי. עכשיו אל תגידו לי שהסיפור הזה היה לפני 100 שנה. הסיפור הזה הוא עד היום בלבושים אחרים, בסגנונות אחרים. כשאנחנו פוגשים תלמידי חכמים אמיתיים שעסוקים בעניינים חומריים, בעניינים גשמיים, זה יכול להיות שיחת נפש, זה יכול להיות איזה שיחת התעניינות, זה יכול להיות אפילו מפגש עם עולם חומרי, אוכלים צהריים, נוטים עץ, הולכים להפגנה, זה נראה לנו ביטול תורה, זה נראה לנו, הוא לא הוריד נעליים, התלמיד, אני יורד רגע, הוא הרב שלי, לא בטוח, הוא איתי בהפגנה, הוא איתי אוכל צהריים, הוא איתי, איתי, איתי. ואנחנו בכלל לא מבינים שיש כאן צד פנימי עמוק מאוד, סמוי מאוד, שמאיר את הצד שנראה לי חשוך. זאת הבעיה. תלמידי חכמים של ארץ ישראל זה ירח. עם ישראל, מלכות ישראל, מלכות בדוד זה ירח. עם ישראל בארץ ישראל זה להוריד נעל אחת. והסכנה שלא יעריכו את זה. תגיד, ראית פעם רב, לא שאני רב, כן? הולך עם חולצה לא לבנה ועם פליז? עם צווארון בצבע בורדו? מצחיק, אה? תגיד, אתה זוכר את הסיפור על החפץ חיים? סיפרנו אותו לא מזמן? שאותו אחד שעבר נערים ולא יודע, נערות ומה עוד עבר, ראה את הבית של החפץ חיים, ספריות ישנות עם ספרים מכאן ועד התקרה, בלי הפסקה. ואתה נכנס היום לבית של תלמיד חכם ורואה ספרייה קצת יותר מכובדת ורואה אולי גם איזה סלון וקורסה ורואה איזה פינת אוכל, לא חומריות, לא השתעבדות, לא לתת לזה יותר מדי מקום, אבל כן בחינת כבוד לעולם החומרי, כשהוא מקבל, אני מקווה, את ערכו מהעולם הרוחני. הסכנה פה, כמו שאמרנו קודם, היא גדולה, אבל התורה כאן היא עוד יותר גדולה. ויש לנו נטייה לזלזל ולהתעצל, לא רק באספדיס של יהושע, יש לנו נטייה לזלזל בתלמידי חכמים מהסוג הזה, מהזן הזה, כי זה נראה לנו ביטול תורה. אני לא רוצה להזכיר כרגע שמות, אבל אני מאוד אוהב לספר את שני הסיפורים הבאים. לפני כמה שנים ניגשו אליי, יותר מכמה שנים, ניגשו אליי כאן במכון, שני בחורים, שני מקרים שונים לגמרי, ולא זוכר כבר את הפרשי הזמן, מזועזעים לגמרי. מה קרה? אחד ראה רב גדול שהוא מאוד מעריך אותו עושה קניות בשוק מחנה יהודה. סיפור שני, הוא ראה את אותו רב לוקח את שקית הזבל לפח. שאלתי אותו, א', מי אתה מצפה שיעשה קניות לרב? אשתו שתסחוב את זה? ב', מי אתה מצפה שיקח את שקית הזבל לפח? אשתו? מלאך יבוא מהשמיים? או אולי הרב אין לו בכלל זבל? אין לו פסולת, יכול, זה משה רבנו, לא? זה מלאך השם צבאות? מה זה מצחיק? זו תפיסה תורנית שלמה, זה תרבות, סליחה שאני אומר, זו תרבות דתית עקומה. עקומה! שאיתה בנו מהגלות. זה לא מצחיק בכלל. תלמידי חכמים אמיתיים, כשהם פוגשים אנשים, דבר ראשון, הם מתעניינים במצבם החומרי. שכחתי את הסיפור, אולי מישהו יכול להזכיר לי, על רב שמשון שקופ. אני חושב, שהגיע אליו איזה בחור, יש לי את הסיפור הזה בבית, שאמרתי אותו, פעם זה התפרסם באיזה עיתון, שהגיע לה, ושאז הישיבה, היא הייתה ישיבה מאוד מאוד חשובה ויוקרתית, קוראים לזה היום, גם מילה הזאת, מילה עקומה של גלות, אבל הייתה ישיבה מאוד מכובדת. ואותו תלמיד חצה נערות, מה לא עשה? הגיע בסוף לישיבה, הגיע למבחן אצל הרב. שאלה ראשונה שאל אותו, מתי אכלת פעם האחרונה? אמר לו, האמת הרב, שבועיים לא אכלתי. פתח לפניו שולחן. אחרי שהוא אכל וסבא שאל אותו שאלה שנייה, השרת שאומר לו, אני רוצה לשאול אותך רק שתי שאלות. הוא הכין את הסוגיות, עכשיו מה הוא לשאול אותו? שאלה ראשונה, מתי אכלת? שאלה שנייה, מתי ישנת על מיטה פעם האחרונה? אמר לו, האמת, כבר כמה שבועות לא ישנתי. נתן לו לישון, התקבלת לישיבה. שמעתי סיפורים מאנשים שהיו בביתו של הרב אליהו זצ"ל. שכשהם מגיעים לבית של הרב, הוא עצמו היה מסדר להם את המצעים. הוא עצמו. אכלת משהו? שתית? איך אתה מרגיש? יש לך דאגה? מה מצב חשבון הבנק שלך? ולא אם אתה יודע רבי עקיבא איגר בעל פה. עוד לפני רבי עקיבא איגר בעל פה. ולנו יש נטייה לזלזל בזה, בואו נודה. יש לנו נטייה להאריך הורדת שתי נעליים. הורדת נעל אחת, זה נראה לנו לא מספיק רוחני. אומר הרב, אני חוזר ומסיימים. וכישלון זה הראה לדורו של יהושע. לגבי יהושע, הכל הרגישו ביהושע את הכובש המעשי, כמו שאמרנו, הרמטכ"ל הראשון של צה"ל, שהביא את ישראל לארץ ירושתו והשפיל לפניהם עמים רבים ומלכים אדירים. אבל מתוך הפרסום הגדול של מפעלי יהושע הגלויים, ניתצלו לחדור בערכו הרוחני הגדול של יהושע, הנביא הגדול, השגדן הגדול, אשר לא יומו ספר התורה ממנו וקיים והגית בו יום ולילה, משרת משה, תלמיד משה. לא עלה היתרון הפנימי האמיתי, הרוחני הגנוז בנשמתו של יהושע, הלב המספידי. מפני שרק את המפעלים המוחשיים, החיצוניים, הגשמיים, החומריים, אשר הובלטו כל כך בחייו, הדגישו. שהם באמת תפלים הם לגבי העיקר. אני באמת לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני לא יכול לא להגיד את המשפט הבא. היו כאלה שזלזלו ברב קוק בגלל ההקשרים האלה. היו כאלה שזלזלו בריבוע ברב צבי יהודה בגלל ההקשרים האלה. היו כאלה יש כאלה היום שמזלזלים בתלמידיהם בגלל ההקשרים האלה. ותסלחו לי, אלה המזלזלים אין להם שום מושג בכלל על מה הם מדברים, ואין להם שום הכרה בכלל במי הם עוסקים, באיזה קדושי העליון הם עוסקים. לא להתבלבל. ואני אומר עוד פעם, וגם אם בדרשות בין מנחה לערבית בבתי כנסיות מצויים, אנחנו שומעים את המנגינה הפוכה ממה שדיברנו הלילה, אל תתרשמו מזה. לא להתרשם מזה. מה שאנחנו לומדים פה זאת האמת. כמובן, צריך להגיע אל יהושע מתוך משה. אבל צריך להוציא את יהושע ממשה. רק נקרא ונסיים. על כן, עוד פעם, הרגישו רק את הצד התפל, שהם באמת תפלים הם לגבי העיקר. הערך הרוחני, שזה הערך הרוחני הצפון, זה מצפון להרגש. הצד הצפון של יהושע היה חסר. ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת צרח אשר בהר אפרים. מצפון, הצד הצפון של יהושע לא היה גלוי להם. להרגש, געש עליהם הר לאורגן. והובלט בזה גם כן הצד הצפון העיקרי בקדושת יהושע וגדולתו, לעומת הצד המפורסם, הרועש והגועש שבמפעליו. עוד ביטוי של הרב. הם זיהו את הצד הגועש שביהושע, את הצד החיצוני, את הצד הפרסומי, מצפון להרגש, לא זיהו את הצד הצפון. מצפון להרגש, זה שני סוגי היחס של המספידים. זיהו רק את הצד הגועה של יהושע, אבל לא את הצד הצפון שלו. שבאמת הצד הפרסומי הרועש הוא התפל בהערכתו העליונה. לעומת מה שהדור בעצלותו, אז חשב את זה הצד לכל המהות ולכל העיקר של החזון הגדול של הישות הרומה האדירה, הקדושה והנפלאה של יהושע. ומזה למדנו. כלל על כל המתעצל בהספדו של חכם, ולאו דווקא בהספדו של חכם, כל המתעצל בהכרת תורה וערכה הנכון. בכל הזמנים ובכל הדורות וכולי וכולי וכולי. אז אני חוזר לכותרת. אז לחלוץ נעל אחת או שתי נעליים?
לכל נעל אחת
במקור, שתיים בגילוי אחת. אתם זוכרים את השוק והאלם שדיברנו עליו לפני כמה דקות או חצי שעה או שלושת רבעי שעה? קודם כל שוק והאלם, בורא ולא מדרגת נבראים, דבר ראשון. אין סוף ולא סוף, אין סוף, אולי אין סוף ולא בכלים של סוף. קודם כל מלחמת יריחו, קודם כל שתי נעליים. מתוך שאנחנו חולצים שתי נעליים, עכשיו האידיאל הארץ ישראלי זה לחלוץ נעל אחת. אז אברהם פסק, אברהם. דרך משה משה ללא פסק, אברהם פסק אברהם. חשוב או לא? חשוב. לילה טוב. שעתיים בלי הפסקה, יישר כוח לכם. כל הכבוד.